אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם נמצאה התרופה לקורונה? חוקר מהאוניברסיטה העברית פיצח את מנגנון הפעולה של נגיף קורונה ואיתר תרופה קיימת שמנטרלת את הנגיף במעבדה. מיד נדבר איתו. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. חוקרים ישראלים פיתחו שיטה חדשה לאיתור מפעילי מלטים זדוניים. מיד נבין איך הדבר הזה עובד, וגם אל תשתפו צילומי מסך משיחות זום שערכתם. חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב הראו איך אפשר לחלץ מידע אישי עצום מצילומי מסך של שיחות וידאו שהועלו לרשתות החברתיות. וגם מחקר חדש משנה את כל מה שחוקרים ידעו על הקשר בין כמות תאי הפיתום, תאים שהם חלק ממערכת החיסון שלנו, לסיכויי ההצלחה של ניתוחים לקיצור קיבה. וגם פה אנחנו דפוס התנועה המתוחכם של זרועות האלמוגים על ידי חוקרים מהטכניון ומאוניברסיטת תל אביב, ועוד הרבה מאוד עניינים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, גם באמצעות אפל. בואו נתחיל. האם נמצאה תרופה שתהפוך תוך כמה חודשים את מחלת הקורונה לסוג של הצטננות קלה? כן, כן, חוקרים מהאוניברסיטה העברית פיצחו את מנגנון הפעולה של נגיף קורונה ויתרו תרופה קיימת שמנטרלת אותו במעבדה. החוקר שלמעשה אחראי על המחקר הזה הוא פרופסור יעקב נחמיאס, ראש המרכז לביו-הנדסה באוניברסיטה העברית, שכבר נמצא איתנו על הקו, שגילה שנגיף קורונה גורם להצטברות שומן בריאות כדי שהוא יוכל לשכפל את עצמו, ותרופה לטיפול בעודף שומנים בדם שמאושרת על ידי ה-FDA הצליחה לדכא את פעילותו של הנגיף בניסוי מעבדה ולבלום את התפשטותו. המחקר נערך בשיתוף פעולה עם בית החולים הר סיני בניו יורק. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדה לביו-הנדסה באוניברסיטה העברית, מוביל המחקר, פרופסור יעקב נחמיאס. שלום.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו מדווחים בזהירות על כל מה שקשור בפתרונות או תרופות או חיסונים לנגיף קורונה, וכאן ניכר שאנחנו מתקרבים לפריצת דרך.
אנחנו מאוד מקווים. כשמסתכלים על נגיפים, כמו נגיף הקורונה החדש, אחד הדברים שצריכים להבין, שנגיפים הם בעצם טפילים. מדובר בעצם בקופסה של חלבון ושומן שעוטפת מטען גנטי, מולקולה של RNA במקרה הזה, והיא לא מסוגלת להשתכפל בעצמה. הווירוסים חייבים להיכנס לתוך תאים אנושיים בשביל להתחיל להשתכפל. אם אנחנו נבין איך וירוסים בעצם נכנסים לתוך התא ומשתלטים עליו ככה שהם יכולים לשכפל יותר מעצמם, נוכל בעצם לפתח תרופות שמעכבות את הווירוס ולא מאפשרות לו להתחלק. זה מהות המחקר שאנחנו הצגנו.
ואתה כן מצאת איזשהו מנגנון שאותו אפשר לנטרל, או איזשהו משהו שהנגיף צריך שאותו אפשר לבטל.
כן, אחד הדברים המרתקים, אם אפשר להגיד על נגיף הקורונה החדש שהוא מרתק בנגיף, זה שאנחנו רואים שם תופעות בחילוף חומרים שאנחנו לא חשבנו שיכולות להתקיים בריאות. וירוסים לדוגמה שפוגעים בכבד, אנחנו יודעים שגורמים להצטברות של שומנים. אבל הצטברות של שומנים בריאות זה משהו שאנחנו לא ראינו קודם. ובאמת שהווירוס מדביק תאי ריאה אנושיים, אפשר לראות הצטברות של טיפות שומן בתוך התאים, טריגליצרידים, וגם הצטברות של המון 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 מברנות בתוך התא, שהווירוס כנראה צריך בשביל להתחלק. זה משהו שאנחנו לא ראינו קודם.
ואז מה אפשר לעשות עם המידע הזה? זאת אומרת, האם אפשר לפגוע באותה הצטברות שומנית ואיכשהו להשמיד את הקרקע מתחת לניסיון של הנגיף להשתכפל?
בדיוק. אז מתברר שהווירוס הזה צריך גם חומצות שומן בשביל, בשביל להגן את עצמו לתא, וגם המון המון ממברנו בשביל להשתכפל, והוא מייצר אותם על ידי זה שהוא מעכב את היכולת של התא לשרוף סוכרים, ובעצם יש עודף סוכרים בתא, ואז התא מייצר שומנים שהווירוס צריך להשתכפל. אז יש מספר תרופות שמסוגלות בעצם לשנות את זה. אחד התרופות שאנחנו בדקנו היא תרופה בשם פנופיברט, טרייקור, שאושרה על ידי מינהל התרופות האמריקאי עוד ב-1975, לטיפול בקולסטרול גבוה בדם, טריגליצרידים גבוהים בדם. התרופה הזאת בעצם מאפשרת לתאים להתחיל לשרוף שומנים, בתאים בכל הגוף. וכשחושפים תאי ריאה אנושיים לתרופה הזאת, התאים מתחילים מהר מאוד לשרוף את השומנים שנאגרו בהם, והווירוס בעצם מוצר את השכפול שלו. אחרי טיפול של 5 ימים בלבד, כבר לא רואים וירוסים בתרבית רקמה.
היי, נו, אז מה מפריד בין הגילוי הזה לבין שימוש בתרופה הזו במקרים של מתקפת קורונה?
אז בעצם הצעד הבא הוא לעבור לניסויים בבעלי חיים, בעצם לראות שהתרופה הזאת עובדת באותה צורה גם באחברים שהם אנושיים או אחברים שמסוגלים לחלק ולשכפל את נגיף הקורונה החדש, ואחרי זה בעצם לערוך מחקר קליני. שני הדברים האלה אנחנו מנסים לעשות יחסית במקביל, כי אחד היתרונות של התרופה הזאת היא שהאינדיקציה שלה, הסיבה שבה שעבורה רופא יכול לרשום את התרופה, היא בעצם עודף שומנים בדם. ועודף שומנים בדם הוא גם גורם שמסוכן עבור COVID-19, הוא בעצם גורם שגורם להתפתחות המחלה ולקשר ריאות בחולים. ולכן רופאים כבר עכשיו יכולים לרשום את התרופה הזאת במסגרת ניסוי קליני, ואנחנו מנסים להרגיל ניסויים קליניים כמה שיותר מהר, גם במדינת ניו יורק וגם במדינת ישראל.
וואו, אז שוב נחזור על עיקרי הדברים. הגילוי הוא שהנגיף צריך איכשהו הצטברות שומנית כדי להשתכפל, ועוד כמה דברים שמתרחשים שם בריאות, ואם אנחנו משמיטים את הקרקע מתחת להצטברות השומנית הזו, אנחנו פוגעים ביכולת של הנגיף להשתכפל, מה שיכול להוביל לבעצם לשימוש בתרופה שאיכשהו פוגעת או מפרקת הצטברות שומנית בריאות, וכך בעצם פוגעת בנגיף.
כן, אנחנו מקווים ששימוש בתרופה הזאת בעצם יגביל את הנזק שנגרם לריאות בחולים ב-COVID-19. זה יגרום בעצם לזה שהמערכת החיסונית לא תתקוף גם את הריאות, לא תגרום לסייטוקיין סטורם שנגרמת במחלה, וחלק גדול מהפעולה של הנגיף הזה בעצם תתווסף. נגיפי קורונה שלא גורמים לתופעות אמיוניות קשות, יש לנו בשפע. יש לפחות 2 שמסתובבים באוכלוסייה וגורמים רק להצטלנות קלה. והתקווה שטיפול תרופתי כזה או אחר, אם זה במנגנון שאנחנו עובדים, או במנגנונים שקבוצות אחרות בעולם עובדים עליהם, יוכל בעצם להחזיר את COVID-19 למצב שהוא באמת מתפרש כהצטלנות קלה או אשפוז מאוד קל בבית החולים.
מה, אנחנו ממתינים בדריכות, אתה ודאי רואה מה קורה מסביב ועד כמה הציבור רוצה לחזור למה שהיה לפני השתלטות הנגיף על חיינו, ואולי הפתרון נמצא אצלכם.
אנחנו מאוד מקווים, במרכז הביונדסה שבאוניברסיטה העברית, אנחנו כולנו נערכנו לשינויים מסיביים, גם בהתמודדות עם הנגיף וגם בהתמודדות עם המשך המחקר שלנו. מפיתוח של אוקסיג'נטורס לפעילות ריאה, דרך פיתוח של צוותים אחרים במרכז לבדיקות קורונה מהירות. אני חושב שכל העולם האקדמי והעולם המדעי התגייס לטיפול בנגיף הזה בשביל להחזיר, לנסות להחזיר את כולם לשגרה כמה שיותר מהר.
וואו, טוב, שמה, זה נשמע על פניו פריצת דרך. שוב, אנחנו נעקוב בדריכות ובתקווה שבאמת הפתרון יגיע מכיוון כזה. תודה רבה לך, פרופסור יעקב נחמיאס, ראש המרכז לביו-הנדסה באוניברסיטה העברית, מוביל המחקר הזה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
חשבתם שזרועות האלמוגים נעות בהשפעת הגלים בלבד? תחשבו שוב, ואם לא חשבתם כלום על זרועות האלמוגים, זה גם בסדר. פוענח דפוס התנועה המתוחכם של זרועות האלמוגים על ידי חוקרים מהטכניון ומאוניברסיטת תל אביב. החוקרים גילו את דפוס התזמון המפתיע של תנועת זרועות האלמוגים, דפוס המעניק להם יתרונות משמעותיים באספקת חמצן ומזון. את המחקר שהתפרסם בפרוסידינג אוף רויאל סוסייטי בי, ערכו פרופסור אורי שביט שכבר נמצא איתנו על הקו, יחד עם הסטודנט דרור מלול מהטכניון ופרופסור רועי הולצמן מאוניברסיטת תל אביב. שלום לפרופסור אורי שביט, ראש המעבדה למדידות זרימה בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, חוקר פעיל במכון הביו-אוניברסיטאי באילת. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אלמוגים, איך, קודם כל, טכנית, איך הם מניעים את הזרועות שלהם, ואז נדבר על התזמון ועל הדפוס שפענחתם. יש להם שרירים או שלא ממש?
מה שהם יודעים לעשות זה לפתוח, למלא, לנפח את הזרועות או לכווץ אותם. אז תדמיין מצב שבו נגיד בא איזשהו דג ומנסה לנגוס בזרועות של אלמוג. אלמוג יודע בבת אחת לכווץ את הזרועות האלה חזרה לתוך הגוף שלו, גם אם אתה תיגע בזרועות של האלמוג זה מה שיקרה, אבל האלמוג משתמש בזרועות האלה כדי לצוד, פלנקטון, בעלי חיים קטנטנים, והוא עושה את זה על ידי הזרמה של מים פנימה לתוך הזרועות, מנפח את הזרוע כמו שזה היה בלון של ליצן, בלון של מסיבות.
זה קצת נשמע לי כמו קפיץ משוכלל כזה שהם שולטים בו, אבל לא שרירים.
משהו כזה, כן, קפיץ שבעצם אם היית מנפח את הבלון חזק חזק חזק, זה היה קפיץ מאוד חזק, והוא לא היה מגיב לכוח שהמים מפעילים, הגלים מזיזים את הזרועות האלה מימין לשמאל וחוזר חלילה. אם האלמוג היה מנפח חזק חזק את הזרועות האלה, הזרועות לא היו זזות, ואם הוא עושה את זה במידה והוא מכוון את זה, כנראה, אנחנו לא יודעים בדיוק, אז הזרועות נעות יחד עם הגלים, ואם הוא היה עושה את זה מעט מאוד, אז הזרועות היו נעות בצורה פסיבית, יחד עם המים, ימינה ושמאלה, בדיוק אותו דבר כמו שהמים נעים.
אז מה בעצם גיליתם? זאת אומרת, גיליתם שיש הרבה יותר שכל במרכאות כמובן, ממה שחשבנו בכל מה שקשור לדפוסי התנועה של הזרועות?
כן, השכל הזה הוא שכל אבולוציוני, לכן אתה צודק, זה באמת במרכאות כפולות. אבל מה שהפתיע אותנו זה כשהסתכלנו על תוצאות של מדידה של מהירות המים. יש לנו מערכת לייזר שפיתחנו, שאנחנו מכניסים לתוך המים בים, ואנחנו מסוגלים להסתכל בצורה מאוד מדויקת על איך המים נעים. ובמקביל ראינו גם את הזרועות נעות, ואלה זרועות, עם האלמוג הזה יש לו בקצה, בכל קצה של כל זרוע, איזושהי נקודה לבנה, זה היה נורא קל להסתכל עליהם. פתאום שמנו לב שהן מתחילות לחזור לפני שהמים חוזרים. ודמיין גל שהולך ימינה ושמאלה, ושוב ימינה ושוב שמאלה, הם עושים בדיוק אותו דבר, בדיוק באותו קצב, אבל הם מתחילים לחזור מוקדם יותר, כרבע מחזור מוקדם יותר. זה היה מאוד מרשים לראות את זה. ראינו את זה בגלל שהגלים היו מאוד מסודרים בים באותו זמן שהסתכלנו על התופעה. ואז ניסינו לחשוב מה הוא עושה, למה הוא עושה את זה ומה הוא מרוויח מזה.
וזה לא סתם אינרציה, זאת אומרת זה משהו מתוכנן. אותה שינוי בפאזה.
זה כנראה נובע מתכונה מאוד פשוטה שאפשר לנחש אותה, והיא האלסטיות של הזרועות. לזרועות האלה יש איזושהי אלסטיות, איזושהי תכונה קפיצית. וכשהמים נעים ימינה, הם נעים בהתחלה מאוד מהר, אבל לקראת החזרה שלהם, המהירות שלהם יורדת. ואז כוחות האלסטיות, כוחות הקפיץ של הזרוע, גורמות לזרוע לחזור חזרה מוקדם יותר. המים בינתיים הורידו את המהירות לאפס, ומתחילים לחזור חזרה. בינתיים הזרוע כבר חזרה רבע מחזור, והיא ממשיכה לנו השמאלה, כי בינתיים המים גם התחילו לחזור. כלומר שפרש פאזה קצת אולי בדומה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לזה שהתגובה נגיד בקורונה של החולים הקשים, חס וחלילה, מגיבה באיחור לתגובה של הנדבקים. אותו דבר קורה, אבל פעם בשנייה, בתנועה המחזורית הזאת של המים כתוצאה מהגלים של פני השטח.
ומה האלמוגים מרוויחים מזה?
אז זה הדבר היפה, זאת התרומה הגדולה של המחקר. אלמוגים צריכים את המים שמסביב כדי לספק לעצמם מזון, הם מבצעים במשך היום פוטוסינתזה, והם חייבים כל הזמן להרחיק את החמצן שמצטבר להם סביב הזרועות, סביב הגוף. הם חייבים לספק לעצמם חמצן בלילה, וכל התופעה הזאת תלויה ביכולת של האלמוגים, אם אתה רוצה, או של המערכת כולה, לספק את החמצן, לסלק את החמצן, לספק מזון, לספק חלקיקים שהאלמוג יודע לצוץ. וזה נעשה על ידי איזשהו תהליך הרבוב מורכב, אבל שאנחנו יודעים לפתור אותו מתמטית. אנחנו יודעים לרשום את המשוואות המתמטיות שמתארות את התנועה הנגיד של החמצן. וכשעשינו את זה, ובדקנו את זה במחשב, בתלות בהפרש הפאזה הזה, נניח שני מצבים קיצוניים, פעם אחת כשהזרועות נעות בדיוק כמו המים, ופעם אחת כשהן יצרות את ההפרש פאזה הזה שתיארתי, שהן חוזרות מוקדם יותר. ראינו שיש תוספת של עשרות אחוזים, סדר גודל של עד 25% של הגדלת כמות החמצן, נגיד, שמצליחים להביא אליהם בלילה כדי לנשום או לסלק במשך היום כשהם עושים את הפוטוסינתזה. והטענה היא שתוספת כזאת היא מאוד משמעותית בסביבה המאוד תחרותית של ריף האלמוגים, של שונית האלמוגים.
וואו, עכשיו, איך מודדים באמת תנועות כל כך קטנות? איך עוקבים אחרי הזרועות האלמוגים טכנית?
אז המערכות שלנו הן מערכות מבוססות לייזר. אנחנו עובדים בלילה, אנחנו מייצרים בעצם משטח מואר. תדמיין דף נייר שהוא בעצם דף של אור, עם קרן לייזר שבאה מלמעלה, לוקחים מצלמה עם מערכת אופטית מאוד טובה, מגדילים את עושים זום אין לתוך האזור של הזרוע הבודדת, ומסתכלים על תנועת הזרוע, ואחרי זה בעיבוד תנועה עוקבים אחרי הקצה של הזרוע. זה פן אחד של המדידה. הפן השני, יש במים כמות מאוד גדולה של חלקיקים, ואנחנו יודעים לעקוב גם אחרי החלקיקים האלה, והחלקיקים שהם לא שוחים, יש יצורים קטנים שחיים במים ויודעים גם לשחות, אבל אלה שלא שוחים, נעים פסיבית עם המים, והם מייצגים עבורנו, הם מהווים סמן של תנועת המים, ואנחנו מאבדים את התמונות של החלקיקים, ומשווים את התוצאה הזאת לתוצאה של הזרועות, ומקבלים שתי תוצאות, אחת היא התנועה של המים, והשנייה היא התנועה של הזרועות. והכל מתבצע בים, בלילה, מתחילים בערב, גומרים בבוקר, חוויה גדולה.
וואו, עכשיו, אנחנו פה מעדכנים מדי פעם, או מתעדכנים בכל מה שקשור לתופעות, כמו הלבנת אלמוגים, ובאופן כללי הרס של אלמוגים. המחקר הזה יהיה רלוונטי, כי ניכר שאנחנו עומדים להיפרד מהיצורים המוזרים והמופלאים האלה בקרוב.
כן, אז אתה יודע, כמו בכל מחקר בסיסי שמנסה להתחקות אחרי המנגנונים החשובים, זאת תרומה נוספת להבנה של המערכת הזאת. והאינטראקציה בין הביולוגיה והזרימה היא חלק מאוד מרכזי. למשל, אם יש שינויים ב-pH או שינויים בטמפרטורה של המים, כל הנושא הזה שדיברנו עליו כרגע, של אינטראקציה בין האלמוג והסביבה שלו, מושפע, יש השפעות של הזרימה ושל התנאים במים, כמו טמפרטורה ו-pH, על האלמוג עצמו. ואם נצליח למדל את התופעה המתמטית ולעשות חיזוי, יכול להיות שנוכל לחזות מה יקרה, לנסות ולקבל החלטות סביב נושאים שקשורים לזיהום, סביב נושאים שקשורים לאולי שחזור של שוניות אלמוגים במקומות שהן פחות מושפעות מהשינויים הגלובליים, נושאים שקשורים לדגה. המדע הבסיסי משרת בסופו של דבר את מקבלי ההחלטות. זו אמירה מאוד כללית שנכונה לגבי כמעט כל תחומי המחקר האלה.
אנחנו מקווים כמובן. תודה רבה לך, פרופסור אורי שביט, ראש המעבדה למדידות זרימה בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, חוקר פעיל במכון הבין אוניברסיטאי באילת. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה לכם. להתראות.
אל תשתפו צילומי מסך משיחות זום שערכתם. חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב הראו איך אפשר לחלץ מידע אישי עצום מצילומי מסך של שיחות וידאו שהועלו לרשתות החברתיות, בהן בין היתר השתתפו ילדים, די במשתתף אחד שמעלה צילום מסך של שיחה לאחת מהרשתות החברתיות כדי לפגוע בצורה חמורה בפרטיותם של כלל המשתתפים ללא יכולת שליטה במידע שדלף. המחקר נערך על ידי דוקטור מיכאל פייר, ראש המעבדה Data for Good במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע, דוקטור גלית פורמן אלפרט ותלמיד המחקר דימה קגן שכבר נמצא איתנו על הקו. שלום לך. בוקר טוב,
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
מצוין.
אז אתה דוקטורנט במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון. בוא ספר לנו מה גיליתם, מה אפשר כבר לחלץ מצילומי מסך, משיחות זום שערכנו. אני חושב שכל אחד מאיתנו צילם מסך כשהוא ערך איזושהי שיחה.
זהו, שמנו לב שפתאום בכל הרשתות החברתיות, פייסבוק, לינקדאין, אינסטגרם, אנשים התחילו להעלות תמונות שלהם מהעבודה, מדברים עם המשפחה של הזום. ומה קורה בזום? יש לנו מעין, נקרא לזה קולאז'ות, הרבה ריבועים של פרצופים של אנשים וגם כתובים השמות שלהם למטה. ואז חשבנו, רגע, אם אנחנו נאסוף את כל התמונות האלו, אנחנו יכולים לחלץ את השמות של האנשים, אפשר לחלץ את התמונות שלהם, ואנחנו יכולים גם, לדוגמה, לחלץ את הגיל שלהם בעזרת אלגוריתמים של למידה עמוקה, להוציא גם את המגדר שלהם ולהתחיל לאסוף כל מיני פרטים של האנשים. ואז גם אפשר אפילו גם להצליב בין תמונות שונות שהם העלו.
מה זה אומר? מה אפשר להסיק מההצלבה הזו?
אוקיי, אז נניח שאני עובד באיזושהי חברה או ביטחונית, או חברה שלא רוצים שאני אפרסם איפה אני עובד. בהנחה שהעליתי תמונה, ואני יכול למצוא, אני לא כתבתי על המקום עבודה שלי, אבל אחד האנשים האחרים באותו שיחת זום כן פרסם, הוא עבד בעבר. אז אם אני מצליח למצוא מספיק פרופילים של משתתפי שיחה אחרים, ואני כן מצליח להבין איפה הם עובדים, אני גם יכול להבין כנראה שכל שאר המשתתפים האחרים בשיחה עובדים באותה חברה.
ובעצם כך אני יכול למפות חברות, כוח אדם וכו', בדרך כלל מידע שהוא סודי.
כן.
עכשיו, איזה עוד מידע אפשר לחלץ מצילומי המסך האלה, מסקרן?
אז אפשר להבין מה הגילאים של האנשים. היום האלגוריתם של למידה עמוקה יודעים בצורה מאוד טובה לחזות גיל של בן אדם, יכולים לחזות את המגדר שלו שזה עוד יותר קל. אפשר לבנות את הרשת החברתית של אותו משתמש. אנחנו נצליב בין שיחות שונות, נוכל לבנות רשת חברתית מי מכיר את מי, ולהגיע משיחות אחרות לאנשים אחרים שבכלל לא חשבנו שאותו בן אדם מכיר, אם אנחנו נמצא כמה חברים משותפים בין השיחות השונות. מפה אנחנו גם יכולים בעזרת זיהוי פנים ובעזרת השם של הבן אדם להתחיל לחפש פרופילים בלינקדאין, פייסבוק, אינסטגרם, ועד להתחיל לסוף עליו עוד מידע.
זאת אומרת, להצליב את המידע שעולה מהקפשנים האלה, מצילומי המסך, עם מידע שגם ככה נמצא ברשתות החברתיות.
כן, בדיוק.
עכשיו, מה הפחד הגדול? בוא תאר לי מה האדם המרושע ביותר יכול לעשות עם מידע כזה.
בוא נניח שיש התקפות שהן התקפות סייבר קלאסיות שפורצים לאיפשהו, או מכניסים קוד זדוני, או אפילו משדרים בעזרת איזשהו חלק מהמחשב. ויש התקפות שהן סושיאל אינג'ינירינג, שהתוקף חושף מידע על מישהו, ואז הוא מרים אליו טלפון נניח, או שולח לו מייל, מציג את עצמו כמכר של מכר, או כאולי עובד של בנק, של אותה חברה שהוא עובד בה, ואם הוא יודע פרטים מסוימים על אותו בן אדם, אז הוא ישמע גם אמין. הוא יודע עם מי אתה עובד, אז הוא יכול להגיד, הפנה אותי אליך מישהו שהוא יודע שעובד איתך, ואתה לא תחשוד בו כנראה, כי הוא יודע איפה אתה עובד, הוא מכיר את החברים שלך לעבודה, אז כנראה שהוא בן אדם אמין, ואז הוא יכול להתחיל להוציא פרטים, או אפילו לשלוח לך איזשהו משהו להריץ על המחשב שלך, ואז באמת להדביק אותך באותו קוד זדוני.
אז מה העצה שלכם, העצה היא, או מה עולה מהמחקר, לא לשתף צילומי מסך, או לשים לב לכיתוב, כי הרי יש גם את השמות של כל משתתף, אולי שווה לא לעלות לשיחות זום עם השם המלא, זאת אומרת, מה העצות שלכם?
הכי טוב כמובן זה לא לעלות תמונות, אבל לא תמיד תלוי בנו, לפעמים אתה משתתף בשיחה, ומישהו אחר העלה את התמונה. אז אין לך מה לעשות עם זה. אז דבר ראשון, אתה יכול לא לרשום את השם האמיתי שלך, לרשום איזשהו כינוי גנרי, ואז הרבה יותר קשה למצוא אותך. אתה יכול בנוסף, נניח, לא להשתמש ברקעים שהם גם כן מאוד ייחודיים. ראינו שיש אנשים ששמו איזשהו רקע מאוד ייחודי מאחורה, וצריכנו להצליב לא לפי הפנים אפילו, רק לפי הרקע.
מה זה אומר רקע לא ייחודי, רקע ייחודי, מה זה אומר?
סתם דוגמה, היה איזשהו מישהו שזה במקרה מצאנו את זה, שתם רקע עם פרצוף של איזושהי דמות מסרט. משתמש באותו רקע וכמה שיחות זום. ואז עם פנים מצא את הדמות שהייתה מאחוריו. זה לא טיפינו למצוא את זה, אבל מצאנו את זה במקרה. זה אומר שאם מישהו ייקח תמונה מאוד מאוד ייחודית, וישים אותה כרקע שלו בשיחת זום, אפשר למצוא אותו רק לפי הרקע אפילו.
טוב, בעיקר נחלץ מכאן טיפ בנושא זהירות, פשוט צילומי מסך של שיחות זום, משהו שהוא גם קצת חודר לפרטיות באופן כללי, כי אנחנו מצלמים בדרך כלל בחדר וכו', זה הבית שלנו, זה משהו ששווה כמה שפחות לשתף ברשתות החברתיות, כי באמת שוב אין שליטה לכל מי שמשתתף, לכל מי שנמצא בתמונה הזאת, על השיתוף הזה, ולכן שווה כמה שפחות לשתף.
נכון, אז עדיף להשתמש בשמות גנריים, ולשים איזשהו גם כן רקע כמה שיותר גנרי, כמה שיותר סטנדרטי, ואז יהיה יותר קשה לקשר את הבן אדם לפרופיל שלו ברשתות חברתיות. מי שרוצה גם יכול לנגיח לשים מהן, יש תוכנות שאתה יכול לשים מהן פילטרים, כמו בסנאפצ'אט וכאלו, זה גם כן יכול להקשות על לזהות את הפרצוף של הבן אדם.
מעניין. זאת אומרת, לעלות לשיחת זום בעבודה, כשאני עם אוזניים של כלב, או חתול על הראש, או כל מה שיש לסנאפצ'אט להציע.
כן, נניח משהו כזה, זה גם יכול להקשות על אלגוריתם של זיהוי פנים, לחבר את הבן אדם לתמונות אחרות שלו.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, דוקטורנט דימה קגן, במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע, אוניברסיטת בן גוריון, תודה לך. מפנטזים על מגורים בכפר בשקט? אין צורך, אפשר פשוט להנמיך את הרעש שמגיע מהרחוב. חוקרים פיתחו מערכת לביטול רעשים, שהנמיכה את עוצמת הרעש שמגיע מהרחוב בעשרה דציבלים. מדובר בחוקרים מאוניברסיטת נאניאנג, סינגפור, שפיתחו מנגנון שפועל באמצעות 24 רמקולים קטנים שמוצמדים לחלון ומשדרים גלי קול הפוכים או נגדיים שמבטלים ומנטרלים את הרעש מבחוץ. תוצאות המחקר התפרסמו בשבוע שעבר בסיינטיפיק ריפורט, ואנחנו שמחים לומר שלום למרצה מהמחלקה להפרעות תקשורת באוניברסיטת אריאל, ראש תחום אקוסטיקה בחיל הרפואה, סגן אלוף דוקטור ניר פינק, שלום.
בוקר טוב.
אנחנו לא מעט פעמים שמענו על האפשרות לבטל רעש באמצעות גל מאופח, ואני מוכרח להודות שעד היום אני לא יודע אם זה אכן אפשרי. כן, אפשר לשדר איזשהו גל קול איכשהו מאופח לגל הקול שיוצא רעש ואז לבטל את הרעשים?
כן, בהחלט. משתמשים בטכנולוגיה שבה בעצם הופכים את הפאזה, או בעצם משדרים תמונת מראה, אם תרצה, בציר הזמן של הגל שאנחנו לא רוצים לשמוע אותו. וההיפוך הזה, או תמונת המראה, היא בעצם מבטלת את הרעש. העניין הוא שזה לא כל כך פשוט לממש את זה, וכאשר מממשים את זה, המחיר, הכושר החישובי שנדרש, כמות החישובים, הטכנולוגיה, החומרה, היא לא זולה, ובעיקר צריך לתאם ציפיות. האם אנחנו באמת, באמת מצפים לקבל ביטול רעש מוחלט? אני קצת ספקן, זה לא תמיד עובד כך.
אבל כן, מוצג כאן במחקר, מוצגת אפשרות שאפשר לעשות את זה ופרקטית עושים את זה.
נכון, עושים את זה במידה. אנחנו בעיקר מכירים את זה בטכנולוגיה של ביטול רעש אקטיבי במטוסים. אנחנו מצטיידים באוזניות לביטול רעש אקטיבי. אנחנו נהנים מהיכולות של ביטול רעש אקטיבי, כאשר רעש הוא רעש יחסית קל לביטול. רעש הוא סטציונרי שהתכונות המתמטיות שלו, הסטטיסטיות שלו הן ידועות, עם סוג כזה של רעש קל לנו להתמודד, וגם הטכנולוגיה היא די פשוטה. האתגר הוא כאשר אנחנו רוצים להנחית רעשים שהם יותר מורכבים. נתנו דוגמת הרעש של הרחוב, שהוא לא אחיד, הוא רעש משתנה. אנחנו גם מאוד צריכים לתאם ציפיות עם היכולות, כי אנחנו יודעים להנחית לא רעשים בתחום התדרים הנמוך באמצעות הטכנולוגיה הזאת, אבל רעשים בתחום התדר הגבוה יותר קשה להנחית, במיוחד בגלל המרחק בין שתי האוזניים, שהוא יחסית קצר, ולכן קשה לנו להתמודד עם רעשים בתחום התדר הגבוה, כי ההנחתה שתהיה באוזן ימין תהיה שונה מההנחתה שנקבל באוזן שמאל, ולכן גם תהיה פגיעה בציפייה שלנו.
נכון, כי אנחנו בעצם שומעים באמצעות שני אמצעים, איכשהו קולטים את גלי הקול.
נכון.
אז אנחנו מדברים גם על תחום התדרים הגבוה והנמוך, וגם על סוג הרעש, האם הוא רעש אחיד, או שהוא רעש משתנה ואז יותר קשה לבטל.
נכון, אנחנו גם מאוד תלויים בסביבה בה אנחנו נמצאים. המאמר המאוד מעניין שפורסם ב-Scientific Reports, הוא בעצם מדבר על מערך של רמקולים, מידותיהם מאוד קטנים, 4.5 סנטימטרים, שממוקמים על מסגרת של חלון. אבל למעשה אנחנו מאוד מאוד חשוב שנבין שמדובר פה על מין פרוזדור שדרכו עובר הרעש. ולמעשה החוקרים השתמשו בתנאים מאוד מאוד מיטיביים. הם בעצם העבירו את הרעש של הרחוב דרך המסגרת של החלון. אבל למעשה הרעש גם חודר דרך הדפנות או דרך הקירות. הם השתמשו בתא אידיאלי. אם אני הסתכלתי בתמונה שצורפה למאמר, ורואים שהדפנות הפנימיים של המבנה הם עשויים מחומר מבודד טוב. אבל בעולם האמיתי, אם הטכנולוגיה הזאת תמומש, עדיין רעש יחדור דרך דפנות המבנה וגם יהדהד בתוך החדר עצמו. כלומר, כדי להגיע לאותם הישגים שהגיעו החוקרים, יצטרך עדיין להתקין בידוד פסיבי. כל מיני חומרים מבודדים, דמויי ספוגים בתוך החדר, כדי להגיע לאותם ביצועים באמת מרשימים שהציגו החוקרים.
אבל זה נשמע שמתישהו כן יצליחו לפצח את עניין ביטול הרעש, או לפחות הקטנתו בצורה משמעותית. נשמע
זה קורה.
צריך לעשות פיינטיונינג לטכנולוגיה.
נכון, נכון. זה אכן קורה במכוניות שוקרה. שם זה בהחלט קורה. כאשר הבידוד הרעש האקטיבי הוא פועל בצורה נהדרת, כי היצרנים משקיעים המון המון כסף ולמקם מספר רב של מיקרופונים ורמקולים לביטול רעש אקטיבי במקומות שונים בתוך הקבינה, במיוחד באזור שבו יושב הבכיר, המנהל, בחלק האחורי של הקבינה, אבל וכמובן משקיעים בהמון בידודים אקוסטיים וטיפונים, גומיות וחומרי בליעה, אבל זה עדיין מאוד 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 יקר, ואני לא חושב שזה בר ביצוע לאדם הפשוט שרוצה לרכוש דירה או לעבור שיפוץ בבית שלו.
זאת אומרת, עוד לא, אבל זו טכנולוגיה קיימת, ובתנאים מסוימים אף פועלת, כפי שאמרת, במכוניות יוקרה, כן מבטלים רעשים באמצעות מה שאני הגדרת את זה כביטול אקטיבי.
נכון.
עכשיו, הטכנולוגיה הזאת, אם תוכל קצת להסביר לנו מה זה אומר גל מאופך, זה קצת נשמע לנו מדע בדיוני כזה. מה זה אומר שאם הגל נראה בצורה מסוימת, אז לקחת תמונת מראה שלו מתחת לקו האפס, ואז לשדר, ואז הדברים מתבטלים? זאת אומרת, מה קורה שם בדיוק?
כן, זה אומנם נשמע כמו מדע בדיוני, אבל המדע בדיוני הזה קיים כבר משנת 1936, אז ניתן הפטנט הראשון לביטול רעש. למעשה אנחנו, הדוגמה הפשוטה ביותר להסתכל על גל סינוס, שהוא נראה כמו גל שמתקדם במרחב, ואם אנחנו, יש לנו יכולת לקחת את אותו גל ולשדר אותו בתמונת מראה, כאשר נקודת המקסימום מתבטלת עם נקודת המינימום שאנחנו יצרנו, אז למעשה המקסימום והמינימום מתבטלים, אנחנו מקבלים אות בגובה 0, וככה אנחנו עושים לכל אורך הסיגנל. הדבר הזה הוא באמת פשוט לביצוע, ככל שאנחנו מקרבים למערכות שחשופות לרעש יותר מורכב, אנחנו צריכים יותר ויותר אלגוריתמים שיש להם יכולת לנתח את המאפיינים המתמטיים הסטטיסטיים של אותו גל, כי גל שהוא פשוט, שהוא פשוט סינוס אותו, ופשוט באמצעות יצור תמונת מראה שלו, אנחנו מייצרים גל הפוך, אבל כשהגל הוא מורכב מהמון המון סינוסים שמשתנים בעוצמה ובתדר, כאן הסיפור כבר יותר מורכב.
וגם הדברים צריכים לקרות בריל טיים, נכון? כי יש הרי תוכנות שמוחקות רעשי רקע או מבטלות אותם, אבל זה צריך לקרות ממש תוך כדי הדבר, זה כבר הרבה יותר מורכב.
לחלוטין. כאשר הגל הוא פשוט והוא מורכב מסינוס בודד, אז גם אם יש דיליי או עיכוב, אנחנו לא נרגיש בו, כי הטון חוזר על עצמו, הצליל חוזר על עצמו. אבל כאשר הצליל הוא מורכב, אנחנו מיד נחוש אם יש את אותו עיכוב, ולכן נדרשות מערכות שיודעות לעבוד בזמן אמת, והן כאמור, הן לא זולות. היום כושר החישוב של המערכות הוא מאוד מאוד מתקדם, אנחנו יכולים להשיג תגובה בזמן אמת, אבל לעתים אוזן האדם לא תסבול את זה. אם אנחנו נחוש אפילו את הסטייה הקטנה ביותר מזמן האמת, אנחנו כלקוחות לא נשתמש במערכת.
וואו, אז לסיום המחקר כפי שמוצג בסיינטיפיק ריפורט הוא באמת פורץ דרך, או שזה עוד ניסיון ליישם את הטכנולוגיה הזו שאנחנו כבר מכירים?
הטכנולוגיה היא לא חדשה, הם פשוט הדגימו צורך שהוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו, כשאנחנו חוזרים הביתה ורוצים להיות בסביבה שקטה, רוצים את הביטול רעש. אני לא מכיר הרבה עבודות שמדגימות ביטול רעש אקטיבי בתוך בירת המגורים, כשאנחנו רוצים לבטל את רעש הרחוב, ולכן זה מאוד מאוד מרענן. רוצים, זה מאוד עניין העבודה שפורסמה, וזה חידש לי.
תודה לך על השיחה הזו, סגן אלוף דוקטור ניר פינק, מרצה במחלקה להפרעות תקשורת באוניברסיטת אריאל, ראש תחום אקוסטיקה בחיל הרפואה. תודה רבה לך.
תודה לך, יום טוב.
שיטה חדשה לאיתור מיקומם של מפעילי מלטים זדוניים בקרבת שדות תעופה או במרחבים אוויריים מוגנים פותחה על ידי חוקרי סייבר מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב. ואיך מאתרים את מיקום המפעילים? על ידי ניתוח נתיב הטיסה של המלט באמצעות בינה מלאכותית. הדברים הוצגו בסימפוזיון הרביעי הבינלאומי בנושא אבטחת סייבר, קריפטוגרפיה ולמידת מכונה של האוניברסיטה, ואנחנו שמחים לומר שלום למי שאחראים לפיתוח הזה, יחד עם תלמיד המחקר אליהו משהדי, דוקטור יוסי אורן, מרצה בכיר במחלקה להנדסת תוכנה ומערכות מידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך.
שלום.
ופרופסור גרה וייס, מרצה בכיר במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומומחה לרחפנים. שלום לך.
שלום, שלום.
נתחיל עם פרופסור וייס. קודם כל, מפני מה אנחנו חוששים? מה יכול כבר לקרות כתוצאה משימוש במלטים באזורים האלה?
הרחפנים, מה שאנחנו קוראים להם בעברית מלטים, הם כלי שמשמש אפילו ילדים לתחביב, והם נמצאים בכל מקום. הם כמובן עושים הרבה דברים טובים, כמו משימות צילום, אבל הם יכולים להיות גם מאוד הרסניים. לדוגמה, בשנה שעברה, מלט כזה נכנס, רחפה, נכנס לתוך אזור של שדה תעופה בגרמניה, וגם קרה דברים כאלה גם באנגליה, והוא משתיק שדה תעופה שלם. מטוסים מפסיקים לטוס, הוא עושה נזק כלכלי אדיר, ועלול גם לגרום לחיי אדם, לאובדן חיי אדם.
וככל שאנחנו יודעים, בנקודת זמן זו, אי אפשר לירט אותם או איכשהו למנוע מהם מלחדור לנפח האווירי הזה.
קשה, כמובן יש אמצעים לירט אותם, וגם מנסים למנוע מהם על ידי תקנות וגם על ידי דברים אחרים, אבל העובדה שדברים כאלה עדיין קורים, וגם אם ירטת את הרחפן עצמו, עדיין אתה מעוניין למצוא את מי שהטיס אותו.
נכון, וכאן באמת המחקר שלכם נכנס לתמונה. דוקטור יוסי אורן, מה אתם עשיתם? איך הגעתם למערכת הזו שמחשבת היכן נמצא המפעיל על סמך המסלול או ניתוח המסלול של המלט?
בעצם המלט
אומנם
הוא ללא טייס, אבל יש לו מפעיל אנושי שמפעיל אותו. למפעיל הזה יש בעצם כתב יד, כמו שיש כתב יד שאנחנו כותבים על נייר, יש כתב יד של האופן שבו הוא מטיס את המטוס. עכשיו, גם למטוסים רגילים יש את זה, ומפעיל מכה מומחה יכול להסתכל על מטוס ולהגיד מזה, למשל, מטוס ישראלי או מטוס סורי, כך באותו אופן מחשב יכול להסתכל על מלט, וממסלול הפיצה בלבד להסיק כל מיני מסקנות על המטיס שלו. ובפרט אפשר להסיק איפה המפעיל נמצא.
איך הבינה מלאכותית, אנחנו פשוט משתמשים הרבה פעמים ברשת נוירונים עמוקה, דיפ לרנינג ובינה מלאכותית, אבל לא תמיד מבינים איך הדבר הזה פועל לאתר את המיקום של המפעיל במקרה הספציפי הזה על סמך ניתוח נתיב הטיסה. איך זה עובד, פרופסור גרה וייס?
כן, אני אתן דוגמה. אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו משתמשים ברשתות עמוקות. רשתות עמוקות עובדות לפי הרבה מידע. הן רואות הרבה דוגמאות, ולפי הדוגמאות שהן ראו, הן יכולות להבין משהו מדוגמה חדשה שהן עדיין לא ראו. במקרה שלנו, אני אתן דוגמה, ראינו הרבה מטיסים שהטיסו מנקודה מסוימת, והרבה מטיסים שהטיסו מנקודה אחרת. בלי שאמרנו, הרשת הבינה שאנשים שהטיסו מכיוון צפון של אותו אזור, תמיד עקפו מכשול מסוים מצד ימין. לעומת זאת, כל המטיסים שהטיסו מצד צפון של אותו האזור, תמיד עקפו את אותו המכשול מצד שמאל. אנחנו לא היינו צריכים להגיד את זה לבד. אלה דברים קטנים שקשה מאוד לשים עליהם את האצבע. אבל מתוך הרבה דוגמאות, הרשת הבינה שמי שהטיס את עקף את המכשול מצד ימין, כנראה הוא מטיס מצד דרום. ואנחנו הצלחנו ב-80% מהמקרים, באמת על ידי מספיק ניואנסים כאלה, לדעת בדיוק מאיפה הוא הטיס מתוך מבחר נקודות חשודות שמהם חשבנו שאולי מטיסים.
וואו, עכשיו, דוקטור יוסי אורן, מה אפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזו היום? זאת אומרת, אפשר להעביר אותה, למשל, לגופים של המדינה ולעזור להם לאתר באמת כל מיני גורמים עוינים? מה אתם מתכוונים לעשות עם הטכנולוגיה הזו?
אז בוודאי שאת המחקרים שאנחנו מפתחים באוניברסיטה, בכל מקרה אנחנו עושים את זה לתועלת הציבור, גם לתועלת המדינה, ויש גופים, שהתפקיד שלהם זה לקחת מחקרים כאלה ולקחת אותם לכל מיני כיוונים, גם אזרחיים, למשל הגנה על התעופה, וגם ביטחוניים, למשל הגנה על הגבולות שלנו. מה שהולך להיות מעניין זה מה קורה כשיש לך גם רפנים טובים וגם רפנים זדוניים שעפים בבת אחת, והמטרה היא להבחין ביניהם. אנחנו מאתרים את המפעיל, אנחנו לא אומרים מה צריך לעשות עם המפעיל, וזה באמת אנחנו נשאיר גם לדמיון וגם ליצירתיות של אותם הגופים הביטחוניים.
וואו, אז שוב נחזור על הדברים, אנחנו מדברים על מלטים או על רחפנים שמופעלים על ידי בני אדם ועשויים לגרום נזק או לפגוע בשדות תעופה, לסכן כלי טייס וכולי, ואתם בעצם פיתחתם מנגנון שמאפשר לזהות או לאתר את מיקום האדם שמפעיל את אותו רחפן על ידי או באמצעות ניתוח נתיב הטיסה של המלט. דייקתי פרופסור וייס?
נכון מאוד, בדיוק זה מה
שעשינו. טוב, אני מודה לשניכם, תודה רבה לכם. דוקטור יוסי אורן, מרצה בכיר במחלקה להנדסת תוכנה ומערכות מידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ופרופסור גרה וייס, מרצה בכיר במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטה ומומחה לרחפנים. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
מה הקשר בין שפה לשירה? מדוע רוב זמרי העולם לומדים טכניקת שירה באיטלקית? איך גברה השפה הזו על יתר השפות בשירה? והאם לעברית שלנו יש סיכוי לתת לה פייט? אנחנו שמחים לומר שלום לרונה ישראל קולט, זמרת סופרן, מורה וחוקרת קול במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה אומנותית בירושלים. שלום.
שלום דודו.
כן, האיטלקית היא טכניקת השירה שהשתלטה לעולם?
בהחלט, השתלטה ונשמע אלים, אבל יש סיבות. בוא אני אסביר למה כדאי ללמוד באיטלקית, ונסביר גם למה לא, ונוכל להחליט בעצמנו. נניח okay. שאתה בא ללמוד שיעור פיתוח קול, נעשה תרגילים, ואז אני אבקש ממך ליישם אותם בשירים כרצונך. איזה שפה תרצה לשיר?
נראה לי שעברית בשלב הזה.
נכון, כי אתה רוצה להביע את מה שאתה שר. אם אתה לא מביע, אין טעם בכל הלימוד. ובכל נכון. זאת, אתה לא תבחר איטלקית, ועדיין רוב התלמידים, לפחות בלימודי השירה הקלאסית, שמהווה את הבסיס לכל הטכניקות, ילמדו יצירות באיטלקית ויעשו את התרגול הטכני הווקלי בעבורות של השפה. וזה לא רק בארץ, זו אקסיומה בינלאומית. אז
ולמה זה?
נכון, כי איטלקים הם באמת היו ראשונים לעלות על הכתב משנה סדורה ולהתמקצע בתחום הווקלי, אבל יש מאז מסורות שירה עשירות, ואנחנו כמובן רוצים גם להביע. ואיטלקית הרי לא נפוצה כמו שלטינית הייתה בתקופת האימפריה הרומית. היא לא לינגואה פרנקה היום, היום השפה הנפוצה היא אנגלית. אז יש כנראה משהו בה שעדיף לזמרים מאנגלית ואפילו על שפת האם שלהם. בשביל התשובה, אני צריכה להבהיר שני מונחים מתחום הפונטיקה, והיא אחד מהקשרים הלא מעטים בין בלשנות לשירה. מרכיבי היסוד שהפונטיקה חוקרת הם הייצור והתנועה. ייצורים הם אלה שבהגיעה שלהם האוויר נעצר.
היצורים,
זה כבר כלול בשם, וזה נעצר על ידי הלשון, השפתיים או השיניים, והתנועות הם אלה שבהגיעה שלהם מעביר מהריאות נע ללא עצירה. והתנועות האלה הם אלה שמאפשרות עשיית מוזיקה בעלת גובי ציל מובחנים, על ידי פיצ'ים. אפשר לשיר ווקליזה, שזו יצירה מוזיקלית ללא מילים מובחנות, רק על התנועות, על א, על א, על אי, אבל בגדול לשיר יצירה מוזיקלית בעלת גובה ציל מובחן על יצורים, זה די בלתי אפשרי. אם תנסה, תראה שאם אתה רוצה לשיר רק עם יצורים, אתה יכול להמהם, או לעשות ביטבוקסינג.
אני אתקשה לעשות, אחרת באמת הקריירה שלי הייתה מקבלת טוויסט אחר לגמרי, כי היום זה הפך להיות שוב להיט, איכשהו המפלצת הזו הרימה שוב ראש.
היא לא מפלצת, היא מצוינת לאימון של ייצורים, מצוינת, אבל אם אתה רוצה להתמקצע ולשלוט בפרמטרים של הצלילים שאתה מפיק, אתה רוצה כן לשיר מנגינות וכן רוצה לשיר מילים, אז אתה רוצה לשלוט במנעד של הצלילים, בנפח, בעוצמה, בגוון, ואז אתה חייב להבין ולהגדיר אילו תנועות אתה שר, ואיך כל שינוי, כל תזוזה של האיברים במערכת הקול, בחללי התעודה, בגרון, בלוע, בפה, הם משפיעים על האיכות של התנועה, על הוואול, מכאן גם על הכלי שלך. וזה בהחלט מורכב.
ומה יש באיטלקית שהופך את זה לנכון יותר?
אוקיי, אז בוא נגיד, באיטלקית יש 5 תנועות בסיס. אם אתה מורה לפיתוח קול, ואתה יכול ללמד את התלמיד שלך בשפה שיש בה 5 תנועות בסיס, או שפה שיש בה 19 תנועות בסיס, או 17, כמו בצרפתית, אז אתה כמובן תבחר את תנועות הבסיס. מה עם תנועות הבסיס? א, א, אי, או, ואו. אלה 5 תנועות הבסיס וזה אוניברסלי. באנגלית יש 19, בצרפתית 17, אז בוא נגיד שאתה רוצה להקל על התלמיד שלך, שגם ככה תלמיד קלאסי לומד מינימום 4-8 שנים כדי להתמקצע ולשלוט בכל הפרמטרים האלה, אז אתה מתחיל מההתחלה, מהבסיס. עכשיו, לכל תנועה, יש תכונות משלהן, הן מתחלקות לקטגוריות. אני לא יכולה להיכנס לכל, אבל הן יכולות להיות קדמיות, אחוריות, גבוהות, נמוכות, לפי איך שהלשון יושבת, איך שהלסת, הן יכולות גבוהות, פיהות, בהירות, תלוי מי מגדיר. לכל תנועה יש את היתרונות שלה, שזמר צריך להכיר כדי לנצל אותן, אבל התנועה העיקרית שהזמר צריך להכיר לפי טכניקת הבלקנטו, שהיא, שוב, לדעתי וגם אוניברסלית, הבסיס לכל הטכניקות, היא האה האיטלקית. לא האה הרוסית, לא התימנית, שיש להם כל מיני וריאציות, לא הצרפתית שיש לה וריאציות, אלא איטלקית שבה הלשון נמוכה, הלסת פתוחה, והעיקר, הגרון פתוח. אחת ממטרות העל של פיתוח הקול היא הרי לא לאמץ את הגרון כשאתה שר, לא לסגור אותו, לא לעלות אותו, לא להרגיש המעמד, אלא גולה אפרטה, גרון פתוח. בואו, אם אפשר, נשמע איך התנועות האיטלקיות עוזרות להשאיר את הגרון פתוח. את הכל חופשי.
E volavo, volavo felice più in alto del sole d'ancora.
מה, הגרון פה פתוח יותר? כן?
בהחלט, כן. המלחינים האיטלקים יודעים שהגרון פתוח על בעיקר על א או על או, והם כותבים את השיא של השיר על התנועות האלה. אבל תגיד לי, גם באנגלית יש את ה-א הפתוח הזה, אז למה לא ללמוד בשפה שאתה מבין מה שאתה שר? למשל, house או mouse. אבל לך תמצא את העברה א, הפתוחה הזו, בהאוס, כי שם היא מחוברת וגולשת אל האו, האוס. באנגלית יש תנועות שגולשות אחת לתוך השנייה, והן משנות אחת את השנייה, איכשהו הן פחות אותן ליצורי כלעיים שהן גם וגם, ואז קשה לזמר להבחן איזה תנועה הוא שר, איזה תנועה אתה שר במילה וואי.
שכנעת אותי שלא אנגלית, מה עם עברית?
אתה שר או, א ואי, במילה אחת. אז באנגלית וצרפתית יש גם את הדיפטונגז האלה, את החיבורים של התנועות, ואז לזמר קשה יותר לשלוט בגרון שלו. אז למעשה, מי שרוצה לשיר אנגלית, צריך לתרגם את האנגלית לתנועות של האיטלקית. בואו אולי נשמע את פברוטי שר באנגלית, אבל מתרגם את התנועות לתנועות איטלקית.
מעניין, בבקשה. Impossible to live with you, but I could never live without בעצם קצת מוותר על הדיפטונגים האלה, או על החיבור.
נכון, נכון. הוא ממש שומר על הגרון הפתוח, על תנועות הבסיס. אז אתה תגיד, מה עם עברית? גם בה יש חמש תנועות בסיס, כמו יפנית או ספרדית.
נכון.
למה לא? יש לנו חמש תנועות בסיס. אי, ואין לנו דיפטונג. יש לנו אמנם שווה, באמת, אבל השווה שלנו הוא שווה שאפשר כמו באיטלקית. נון, אפשר לחבר אותה לתנועה הבאה. באנגלית ובצרפתית יש באמת את השווה או את השווה שמבוסס על השווה העברי, שזה כמו או זה, שהגרון באמת אין לו צורה מוגדרת, הוא לא בתנועת בסיס. אז כמו שאתה תשמע, כמו שפברוטי שר, את הזה הוא שר זה, ואת האה הוא שר אה, הוא פותח אותם כדי שיקל על הגרון שלו להוציא את הצליל, כדי שלא יהיה שום... שהגרון יהיה הכי פתוח שהוא יכול, ובאמת הכי פתוח הוא על אה. אבל שוב, בעברית יש לנו גם את האה הזה. אז כן, בעברית יש לנו גם יצורים גבוליים, יש לנו כך ועין, ואין לנו גם מורשת היסטורית מפוארת של מאות שנים, לא מורי בלקנטו שהם גם זמרים וגם מלחינים, ויכולים לכתוב יצירות שמשלבות בין הפרקטיקה לאומנות. זאת אומרת, יש הרבה יצירות שנכתבו כתרגילים, והפכו להיות יצירות מוכרות, כמו קארו מיובן או... או אמרילי, שפשוט נכתבו כתרגילים והפכו להיות יצירות מאוד מוכרות לתלמידים. אז מה שיש לנו אבל זה את העיים הפנטסטיים האלה, אז אולי באמת נוכל לסיום לשמוע אם שימי תבורי יכול לתת לנו פייט.
הנה נשמע ונודה לך. תודה רבה לך, רונה ישראל, קולת זמרת סופרן, מורה, חוקרת קול במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה אומנותית בירושלים. בואו נשמע את שימי תבור. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים, אז ראשית נודה לעורך רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט. בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, נפרדים מהדגים. ההתחממות הגלובלית תפגע בדגים יותר ממה שחשבנו, כך עולה ממחקר חדש, ואולי אף תגרום להחדתם מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, שעה שנייה, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, אנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובשעה הזו נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. מחקר חדש משנה את כל מה שחוקרים ידעו על הקשר בין כמות תאי הפיתום, תאים שנחשבים לחלק ממערכת החיסון שלנו, לסיכויי ההצלחה של ניתוחים לקיצור קיבה. מיד כל הפרטים ועוד עניינים. האורח שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגר שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט. בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. ההתחממות הגלובלית תפגע בדגים יותר ממה שחשבנו. כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת סיינס. לפי המחקר, ככל שהמים חמים יותר בתקופת ההשרצה או בתקופת ההתפתחות העוברית של הדגים, כך הם נפגעים יותר, והם לא ישרדו את עליית טמפרטורת המים הצפויה עד לסוף המאה הזו. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יונתן בלמקר, מבית הספר לזואולוגיה, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, שלום. הלאה.
אז עד עכשיו ידענו שההתחממות הגלובלית פוגעת בדגים, אבל המחקר הזה מעלה נקודה מעניינת על שלב עוד יותר קריטי בחיים שלהם.
נכון, מדויק. כלומר, לכל דג יש את האמפרטורה המועדפת, לכל מין של דג, וידוע כשמתחמם, הדג עלול להיקלע למצוקה. והסיבה העיקרית כנראה זה בעצם שאין מספיק חמצן במים. מה שקורה שבעצם מתחמם, הדג מלא את המטאבוליזם שלו וצריך יותר חמצן, וכיוון שכמות החמצן קבועה, אפילו יורדת עם טמפרטורה, אז בעצם הדג יש פחות יכולת לספק את הצרכים שלו. וידוע, וזה כבר מעורף, ומעריכים ש-10% מהדגים בעולם פגעו מזה. מה שמיוחד במחקר הנוכחי, זה שבעצם הם עשו את המחקר לאורך כל שלבי החיים של הדג, כלומר גם בשלב הביצה, גם בשלב שהדג קטנטן, לרווה או דגיג, גם בשלב הבוגר וגם בשלב ההתרבות. והראו שהערכות הקודמות שנעשו בשלב הבוגר הן בעצם הערכות חסר. דגים הרבה יותר רגישים מה שחושבים בשלב העובר, בשלב שהוא בתוך הביצה, ובשלב ההתרבות. וזה כבר מזהיר את המספרים, מספרים אחרים לגמרי. מראים ש-60% מהמינים של הדגים כבר לא יכולו בעצם לספק את החמצן שהם צריכים בתקופת הרבייה, ולכן עלולים להיעלם או להיכחד.
עכשיו, מדברים על טמפרטורה של מים שצפויה לעלות עד לסוף המאה, נכון? משהו כמו 40%. בכל מה שקשור לטמפרטורה של המים, עלייה של 40%.
המים לא, זה מאוד ישתנה ממקום למקום, אבל גם שינויים מאוד מאוד קטנים יכולים לשנות משמעותית את היכולת של הדגים להתרבות. כלומר, גם עלייה של מעלה 2, שזה לא נשמע הרבה, יכול להזיר הרבה מאוד מאמינים מעבר לסף הקריטי, שהם כבר לא יכולים לספק את הצרכי חמצן שלהם, והם לא יכולים בעצם לעבור את סלב הרביעה שמאוד מאוד קריטי. כלומר, גם עלייה מאוד קטנה יכולה לשנות מאוד את הפוטנציאל העתידי של הדגים האלה. כמובן, המשליך עלינו בצורה ישירה, כמות הדגים יכולים לקבל מהים, הם מצליח תקטן.
לא, ודאי, אבל בוא באמת נדבר על השלב הקריטי. למה הטמפרטורה שם היא הרבה יותר חשובה או משמעותית בתקופת ההשרצה? זאת אומרת, אנחנו מבינים שהטמפרטורה
ורמת החמצן... בשלב של הביצה...
כן.
בשלב של הביצה זה בגלל שאין להם בעצם שום יכולת, אין להם זימים חיצוניים, אין להם יכולת לבסס את ההתנהגות שלהם. הם תקועים בתוך הביצה, ולכן תקועים בחמצן מבחוץ. לכן זה שלב אחד שהוא קריטי. תקופת הרבייה זה שלב שהם בעצם, יש להם דרישות מטבוליות, דרישות פיזיולוגיות לחמצן הרבה יותר גדולות. כי הם צריכים לזוז הרבה יותר, הם צריכים לגדל את הגונדות, עברי רבייה שלהם, הם צריכים לחזר אחד על אחד שני, כל הדברים האלה דורשים הרבה מאוד חמצן, והם לא יכולים לעשות את זה במים חמים.
עכשיו, בהנחה שבאמת הדברים יקרו וטמפרטורת המים תעלה ודגים רבים ייפגעו, הרי המערכות האלה תמיד משתנות ואיכשהו פשוט נוצר איזשהו איזון אחר. האם אנחנו לא סתם חוששים משינויים?
אז אני חושב קלת זמן, זאת אומרת, האבולוציה עובדת קלת זמן של מיליוני שנה או מאות אלפי שנה, ובשטווח זמן כזה אכן צפוי איזשהו ארגון מחדש שלא ייעלמו כל הדגים בעולם, זה ברור לנו. אבל השקל הזמן מאוד קטנה, אנחנו אומרים על 100 שנה, זה כלום, זה הרף עין אבולוציוני, מדגים אין זמן בכלל לעבור אדפטציה. הם לא הספיקו, והרבה מאוד מינים באמת עלולים להיעלם, שברגע שמין נעלם, כבר זה לא חוזר, אי אפשר להחזיר אותו. אז אולי עוד מיליוני שנים יהיה איזשהו שיווי משקל חדש, אבל זה לא יקרה בחיים שלנו.
זאת אומרת שהוא סתם יופר כרגע בטווח המיידי.
בטח, זה יכול להיות שכמות הדגים בים, וגם במים מתוקים דרך אגב, תראה בצורה משמעותית.
עכשיו, איך זה באמת ישפיע עלינו בני האדם, אם נחשוב על האינטרס הצר שלנו, מלבד כמובן חשיבה על הטבע, כטבע וכו'?
אבל א', באמת, אנחנו משתמשים בדגים, במקום חלבון אחד העיקריים, מערכת הנפשית, הרבה יותר זול, הרבה יותר סביבתי מאשר בשר ממקומות אחרים. זה יפגע ישירות בדגה בכל העולם, אוקיי? זה דבר ענק, כמות מיליארדים של דולרים, זה מאוד משמעותי. בנוסף לדגים יש חשיבות מאוד גדולה במערכות אקולוגיות בתור מבסטות את הטרף שלהם, נכון? יכולים לראות אולי גדילה של טרף לא רצוי, של עצות, של דברים אחרים. יש המון המון השלוחות של דגים במערכת, והן צפויות, המערכת צפויה השתנות בדבר משמעותית, לאו דווקא לטובה, כתובה מהלמוד של דגים.
טוב, אז מה אפשר לעשות? אפשר לעשות, או שכבר עברנו את נקודת העל חזור, זה תהליך של הידרדרות?
לא, מה, התחממות כבר תקרה, אבל השאלה עד כמה, וזה מאוד קריטי, כלומר... אם מתחמם ב-4 מעלות, זה לא דומה בכלל אחת הכיף הפגיעה, זה התחממות של 2 מעלות, נכון? אז יש כאן 2 מעלות. יש כאן הרבה מאוד טווח משחק, וככל שהעולם ואנחנו נתאפס על עצמנו ונעשה מהלכים להוריד את כמות הפליטה של גזי החממה, יש לנו אפשרות להוריד את הפגיעה.
טוב, אז יש כן מה לעשות, וזה לא רק אפוקליפטי ופסימי. כן, תודה רבה לך. בבקשה, אתה יכול להשלים.
רק רציתי להוסיף שהדברים הם סינרגיים, כלומר, יכול להיות שתהיה פגיעה עולמית בגלל התחממות, אבל לפעמים יש גם פגיעה מקומית מהרבה מאוד סיבות, זיהום מים, פגיעה אחרת. אם נוריד את הפגיעות המקומיות, המערכת גם תהיה יותר עמידה לפני הפגיעה המערכתית של התחממות.
אה, מעניין. זאת אומרת, לא רק ההתחממות הגלובלית, אלא גם ברמה המקומית, כן, יש פגיעות בדגה. תודה רבה לך, פרופ' יונתן בלמקר, מבית הספר לזואולוגיה, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה רבה. להתראות.
כמות תאי הפיתום ברקמת השומן יכולה לנבא את התגובה של מטופלים לניתוח קיצור קיבה. ואת סיכויי ההצלחה של הניתוח, יותר תאי פיתום, סיכוי גדול יותר שהניתוח יצליח. כן, כן. מחקר חדש משנה את כל מה שחוקרים ידעו על הקשר בין כמות תאי הפיתום, תאים שנחשבים לחלק ממערכת החיסון שלנו, למרות שמם, לסיכויי ההצלחה של הניתוחים האלה, ואם הדברים לא ברורים, מיד נסביר אותם. המחקר נערך על ידי צוות מחקר בינתחומי בהובלת פרופסור אסף רודיך מהפקולטה למדעי הבריאות ומהמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב באוניברסיטת בן גוריון, שכבר נמצא איתנו על הקו, יחד עם רופאים מומחים בכירורגיה, פתולוגיה, רפואה פנימית ובשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב, לייפציג, גרמניה. שלום לפרופסור אסף רודיך, חוקר במחלקה לביוכימיה קלינית ופרמקולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר המכון הלאומי הביוטכנולוגי בנגב, NIBN, שלום.
שלום, שלום.
בוא נסביר, או ננסה להבין באמצעותך, את המתאם הזה שמצאתם בין כמות תאי פיתום לסיכויי הצלחה של ניתוח. אולי תוכל ללמד אותנו קודם כל מה הם תאי פיתום ומדוע קוראים להם כך.
אז אולי נתחיל אפילו רגע אחד קודם. למעשה אנחנו כולנו מבינים שהשמנה היא בעיה מאוד מאוד קשה. העניין הוא שכאשר היא משפיעה על 40% מהאוכלוסייה הבוגרת בארצות הברית, ברור שאנחנו לא מדברים על מחלה אחת. ובעצם כל הניסיון הוא לנסות לסווג את ההשמנה לתת סוגים כדי לשפר את הטיפול שהוא יהיה יותר מותאם אישית. נושא שאנחנו מכירים אותו מאוד מסרטן, ואנחנו הרבה פחות מכירים אותו ברפואת ההשמנה. עכשיו, תהליך הדלקת ברקמת השומן ידוע כבר, נחקר כבר מזה 25 שנה ויותר, ואנחנו יודעים שקבוצות של אנשים עם השמנה, שהשמנה גובה מחיר בריאותי, בעיקר מטאבולי, כמו נטייה לסוכרת מסוג 2 ותחלואה לבבית, אנחנו יודעים שאנשים כאלה שאצלם ההשמנה היא יותר מסוכנת מבחינה בריאותית, יש דלקתיות גבוהה של רקמת השומן.
אז רגע, אתה אומר את זה בטבעיות, אבל ברשותך, עבורנו, אני לא בטוח שכולנו עושים את החיבור בין דלקת לבין שומן. מה הקשר בין השמנה לבין דלקת?
אז בעצם אנחנו כבר, מזה הייתי אומר 20 שנה, מבינים שהשמנה היא בעצם מצב שבו מערכת החיסון מוקטבת באיזושהי רמה מאוד מאוד נמוכה, אבל כרונית. זה לא דומה לעוצמות של פעילות של מערכת החיסון כאשר יש איזשהו זיהום, שאז היא מופעלת בצורה מאוד מאוד דרסטית, אלא ברמה מאוד מאוד נמוכה, אבל שנמשכת לאורך שנים, כאורך חיי ההשמנה בחיינו. במסגרת ההשמנה הזו, הדלקת הזאת, שאפשר להדגים אותה גם בבדיקות דם מסוימות, אבל אנחנו גם מבינים שהדלקת הזאת קורית ברקמות מסוימות בהשמנה, ובמיוחד ברקמת השומן. זאת אומרת, רקמת השומן עשויה להפוך להיות רקמה בעצם דלקתית, דלקת בעצימות נמוכה של רקמת השומן, והיא קשורה בעצם לפרופיל יותר מסוכן מבחינה בריאותית של ההשמנה.
אוקיי, אז הבנו את הקשר. מה הם אותם תאי פיתום שאנחנו מדברים עליהם במחקר הזה?
אז תאי פיתום הם סוג מסוים של תאים של מערכת החיסון. הם נולדים במח העצם שלנו ונמצאים למעשה בכל הרקמות שלנו. הם בעיקר ידועים בפעילות שלהם באור ובאזורים שבהם העולם החיצוני נפגש עם העולם הפנימי, במעיים, באור. הם קשורים לתגובות אלרגיות, ויש מעט מאוד מחקר על התפקיד שלהם האפשרי בדלקת שקשורה בהשמנה. מאחר שאנחנו יודעים שהדלקת של רקמת השומן קשורה בפרופיל רע יותר של השמנה, השערת היסוד של המחקר הייתה שיותר תאי פיתום יהיו קשורים עם תסמונת השמנה יותר גרועה. למעשה מה שמצאנו זה את ההפך הגמור.
זה מדהים, שוב, אולי בגלל השם המטעה של אותם תאים שלא קשורים לפיתום, נכון, אלה תאים כפי שאמרת של מערכת החיסון, ואתם גיליתם שהמתאם הוא הפוך, ככל שיש יותר תאי פיתום, כך דווקא הסיכוי של הניתוח להצליח, ניתוח לקיצור קיבה, הוא גדול יותר. זאת אומרת, המצב הוא טוב יותר.
בדיוק. גם אנחנו מוצאים בהסתכלות כאילו cross-sectional, מה שאנחנו קוראים. זאת אומרת, בנקודת זמן אחת, שככל שיש יותר תאי פתאום, הסוג הזה של התאים, ברקמת השומן, אנחנו למעשה מוצאים שאנשים הם יותר בריאים, אבל גם בצורה של חיזוי של התוצאים של ניתוח לקיצור קיבה. האנשים ש... אני מדבר על שתי אוכלוסיות מחקר, המחקר הזה כלל שלוש אוכלוסיות מחקר, כי היינו כל כך מופתעים מהממצא הזה, שרצינו לוודא שאנחנו לא מוצאים איזשהו ממצא מקרי. לכן אנחנו למעשה שחזרנו את התוצאות העיקריות בשלוש אוכלוסיות מחקר בלתי תלויות אחת בשנייה. ולפחות בשתיים מהאוכלוסיות האלה שבהן היה לנו את המידע של התוצאים אחרי ניתוחים לקיצור קיבה, או מה שקוראים ניתוחים בריאטריים, מצאנו שריבוי של תאי הפיתום האלה למעשה מנבא תוצאים יותר טובים. האנשים האלה ירדו עד כדי, לא פי שתיים, אבל לפחות 70% יותר במשקל. איבדו במקום פחות מ-40% מהמשקל העודף שלהם, קרוב ל-80% מהמשקל העודף שלהם. כך שבהחלט הדבר הזה מעורר את ההבנה שמידע שאנחנו יכולים לדלות מתוך רקמה שאפשר להוציא בזמן הניתוח קיצור קיבה, יכול לשמש את הרופא הקליני שמטפל בחולה השמן כדי לטייב את התוצאים של הניתוח.
ושוב, האינדיקציה הזו היא בניגוד למה שחשבו.
נכון, וזה מראה את הצורך במדע. כי מה שאנחנו מגלים במדע זה שגם דברים שנשמעים לנו מאוד מאוד הגיוניים, הם לא תמיד נכונים. אם כל דבר שהיה נראה לנו הגיוני, היה מוכח כנכון, לא היה צריך לעשות אף ניסוי. אבל ככה פועל המדע, אנחנו מעלים השערת מחקר, בוחנים אותה, ולפעמים אנחנו מופתעים לגלות שאו היא לא נכונה, או לפעמים שההפך הוא הנכון. במקרה הזה והמקרה השני, גילינו שההפך הוא הנכון.
ההפך הוא הנכון. עכשיו, את כמות האי הפיתום היא אינדיקציה למשהו, אבל זה משהו שאפשר לשלוט בו, או שזה פשוט קורה בגוף שלנו?
זאת שאלה מאוד טובה שהמחקר הזה לא יכול לענות עליה. יש בהבנה של הביולוגיה של תאי פיתום מספר אפשרויות שאנחנו יכולים להמשיך ולחקור כיצד נוכחות גבוהה יותר של תאי פיתום למעשה משפרת את התמונה המטבולית. זה גם קשור, אני חושב, להבנה של התפקיד של מערכת החיסון. מערכת החיסון ודלקת זה לא תהליך שאנחנו צריכים לראות אותו כתהליך רע בפני עצמו. הוא תהליך מאוד מאוד טבעי, שתפקידו להחזיר את הגוף שלנו לאיזשהו מצב תקין. ניקח לדוגמה, אם נכנס חיידק, מערכת החיסון מופעלת, משמידה את החיידק, והגוף חוזר למצב שהוא לא, שהוא בלי זיהום. זאת אומרת, מערכת החיסון יש לה אלמנטים שיכולים, כאשר היא מופעלת ביתר או מופעלת לאורך זמן, היא יכולה לגרום נזק, אבל היא גם מערכת שבאופן פנימי של עצמה מיועדת לתקן דברים. וייתכן שהתפקיד של תאי הפיתום פה הוא יותר ברמה של תיקון ושיפור של ההתנהגות של רקמת השומן מאשר גרימה של נזק.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור אסף רודיך, חוקר במחלקה לביוכימיה קלינית ופרמקולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר המכון הלאומי הביוטכנולוגי בנגב NIBN. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ובמסגרת פינת הביולוגיה שלנו, נענה על השאלה, מה אנחנו יכולים ללמוד מטבעות של עצים? שלום לביולוגית ורד שפירה, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
בוקר טוב.
הטבעות האלה, הכוונה היא לכך שאם קורטים את הגזע, אז רואים טבעות שהן אמורות להעיד על שנים או משהו כזה?
יפה, כולם חושבים שאם אני קורט את הגזע, אני יכול לספור את הטבעות, נכון? ואז אני יודע בין כמה עץ.
נכון.
בגדול זה נכון, אבל לא רק. כי יש מדע שלם שסובב סביב טבעות עצים, ולמדע הזה אנחנו קוראים דנדרוכרונולוגיה. כלומר, מהמילה דנדרון, שזה עץ ביוונית, וכרונוס, שזה זמן, ואני יכול באמת בעזרת טבעות של עץ, אני יכול לעשות איזשהו תיארוך לגבי העץ, אבל לא רק על העץ. כי אני יכול, אם אני מסתכל על טבעות האלה שעל הגזע, אני יכול ללמוד על קצב הגדילה של העץ, אני יכול כמובן לדעת בין כמה אם אני סופר את הטבעות, אבל גם אני יכול ללמוד אולי על תנאים סביבתיים, או על תנאי אקלים, או על שינוי בקרקע, או אם הייתה איזושהי שריפה, אני אראה פתאום איזשהו פס שחור, ואני יודע שבשנה מסוימת הייתה שריפת יער שאחריה העץ המשיך לצמוח, ולכן אני יכול לקבל די הרבה מידע על הסביבה, וגם על הזמנים שאני לא רואה אותם כרגע, אבל העץ הזה חי בתקופה הזאת.
טוב, נשמע הרבה מאוד מידע, אבל את אומרת שכן, שכל טבעת מסמנת שנה או מסמנת שנה?
אז יפה, אז אני אלך שנייה צעד אחורה, ואני אגיד שטבעות גדילה לא נוצרות בכל העצים. ואופייני לקבוצה של עצים שהם קבוצה של דו-פסיגיים. אנחנו מכירים את ההבחנה הזאת לפי הצורה של הזרע, של פסיג יחיד או שני פסיגיים. אנחנו מכירים את זה מקטניות, למשל, שהן נפרדות לשני חלקים, ואלה שני פסיגיים. ולמשל, אם אתה רואה, הרבה פעמים רואים עצי דקל חתוכים. וכשאני רואה עץ דקל שהוא חתוך, שהוא קרות, אני רואה שיש לו מין שערות כאלה באמצע, ואיזשהו משהו על השפה, על הקצה, אבל אני לא רואה טבעות גבילה. זה עץ שהוא עץ חד פסיגי, ולכן לא נראה שם טבעות גבילה. בעצים למשל כמו אורן או אלון, כשאני קוראת את הגזע, זו תמונה האופיינית של גזע קרות, אני אראה טבעות גבילה, וזו קבוצה של צמחים שנקראים דו-פסיגיים, פסיגיים. ובקבוצה הזאת, הצמיחה של הגזע נעשית על החלק, על ההיקף. זה בעצם השכבה הפעילה של גזע העץ, ושם נעשית הצמיחה, והצמיחה נעשית מאיזושהי טבעת, שהיא צומחת כלפי חוץ, מצמיחה שכבה שנקראת שיפה, שזאת תהיה השם הבוטני הוא שיפה, זאת תהיה הקליפה של הגזע, ששם יש לי את הובלת המזון של הצמח, ויש לי את החלק הפנימי שנקרא עצה, זו שכבה של צינורות הובלה, שמובילה את המים של הצמח, והשכבה החיצונית הזאת כל הזמן גדלה, והשכבה הפנימית נדחקת פנימה, והופכת להיות שכבה מתה, ורק השכבה החיצונית היא שכבה פעילה. כלומר, אם אתה רוצה ללכת ולפגוע באיזשהו עץ, אתה צריך לפגוע בעצם רק בשכבה החיצונית שלו, ואתה פוגע בו. אם אתה תפגע בחלק הפנימי, אתה לא תעשה לו שום דבר, כי השכבה הזאת כבר שכבה לא פעילה. והמערכת הזאת היא מערכת שמתחדשת כל הזמן. אבל כשיש לי הרבה מים, אז קצב הצימוח יהיה מהיר והשכבה הזאת תהיה עבה, וכשיש לי מעט מים, אז השכבה הזאת תהיה צפופה יותר. ולמעשה באזורים שיש להם עונות שנה מאוד אופייניות, כמו אצלנו למשל, שיש לנו קיץ מאוד מאוד חם עם מעט מאוד מים, וחורף שבשנים טובות יש בו הרבה מים, אז אני אראה בעצם שנוצרות לי שכבות, ויש לי שכבה אחת רחבה ובהירה שמייצגת לי את החורף, שבו היה את הצמיחה גדולה, זה הרבה מים, והשכבה הזאת צמחה בקצב מהיר, ויש לי עוד שכבה דקה שמייצגת לי את הקיץ, כך שלמעשה פס רחב בהיר ופס דק כה מייצגים לי שנה אחת. וככה אם אני סופרת את הפסים הרחבים והקהים וסירוגים, וכל שני פסים כאלה הם שנה אחת, אני יכולה לדעת אם אני קוראת את עכשיו עץ, כמה זמן עבר מאז שהוא התחיל לצמוח.
ואיזה עוד מידע אפשר להפיק מההתבוננות הזו בטבעות?
יפה, אז הרבה מאוד שנים באמת חשבו שזה מספר לנו רק לגבי גילו של העץ, ועל זה היוונים כבר עלו, ואנחנו מכירים את הסיפור הזה של אפשר לדעת בין כמה עץ כבר מתקופת היוונים. אבל אז, בסוף המאה ה-19, אדם בשם אנדרו אליקוט דאגלס, הוא פיתח למעשה את הדנדרוכרונולוגיה, והוא אמר שהוא היה בעצם אסטרונום, והוא בדק בכלל מחזוריות של כתמי שמש. וכתמי שמש הם אירועים שקורים על השמש ומשפיעים גם על האקלים בכדור הארץ. והוא ראה שיש מחזוריות של כתמי שמש כל משהו כמו 11 שנים, והוא רצה לבחון האם הוא יכול לראות לאחור אירועים אקלימיים על כדור הארץ. ואז הוא הולך ובדק גזעי עצים בני 4,000 שנה, הוא השתמש בעצי אורן שגדלים בבהרים הלבנים בקליפורניה, והוא ראה שהוא בעצם יכול לעשות איזושהי התאמה בין האירוע האקלימי שהוא רואה בגזעי העצים, לבין המחזוריות של כתמי השמש. ואז בעצם יכול היה להראות את הקשר בין שינויי האקלים שנוצרים בגלל מחזוריות של פעילות השמש, אל מה שקורה בפועל. זה אני יכול לראות, למשל עם העצה עתיק ביותר שחי היום הוא בין 4,700 שנים, משהו כזה בערך, אז אני יכול לחזות 4,000 שנים, לא לחזות, אלא להסתכל לאחור 4,700 שנים אחורה. אבל יש לי גם הרבה מאוד גזעי עצים שעוד לא לגמרי התפרקו, או כאלה שהשתמרו, והם יכולים גם להיות בני 8,000 שנה. אבל איך אני יכול לדעת מתי בדיוק הם נוצרו. ואת זה אנחנו משלבים עם טכנולוגיה שנקראת תיארוך פחמן 14. והטכניקה הזאת אומרת שיש לי כמות מסוימת של פחמן דו-חמצני באטמוספירה, ופחמן, אני יודע שיש לי כמה צורות של פחמן בטבע. יש את הפחמן הרגיל, שזה אטום של פחמן שיש לו 6 פרוטונים ו6 ניוטרונים, והוא פחמן 12. אבל יש לי גם צורה נוספת של פחמן שהוא פחמן 14, שיש לו 6 פרוטונים ו8 ניוטרונים. וההבדל הוא שבעוד שהפחמן 12 הוא יציב, והוא נשאר בכמות קבועה כל הזמן, פחמן 14 הוא הולך ודואך, כלומר הוא חומר שהולך ועובר פירוק עם הזמן. וצמחים...
בעצם אנחנו מבריחים סוג של טיימר.
יפה, וצמחים עושים פוטוסינתזה, כלומר הם לוקחים פחמן דו-חמצני מהאוויר, והם מקבעים אותו בתוך הרקמות שלהם. זה מה שפוטוסינתזה עושה, היא מייצרת סוכר, ועצים לוקחים את הסוכר הזה והופכים אותו לרב סוכר, וזה הצלילוז, החומר שממנו גזעי העצים עשויים. ולמעשה ברגע שהפחמן הזה נלקח מהאטמוספירה ומקובע, הוא הופך לרקמה שהיא כבר רקמה מקובעת, אז מהרגע שהוא נוצר, הוא מתחיל, הפחמן 14 מתחיל לדאוך. ואז גם אם יש לי גזע של עץ שהוא נחרק לפני שנים רבות, והוא שוכב לו, והוא כבר בין גזע בין 8,000 שנה, אני יכול לראות מתי נוצר הרקמה הזאת לפי הבחינה הזאת של תאוך פחמן 14. כי ברגע שהרקמה קובעה, ונחשבת כבר לרקמה מתה בתוך גזע העץ, אז פחמן 14 מתחיל לדאוך, והזמן שהוא דואך זה בערך 5,730 שנה, זה זמן מחצית חיים שלו, שזה אומר שאם אני אראה חצי מכמות פחמן 14, מה שיש לי כרגיל באטמוספירה, אז עברו 5,730 שנה בערך. ואז אני יכול, אם אני עושה מספיק מדידות כאלה, ואני עושה איזשהו ממוצע, ואני מסתכל על הסטטיסטיקה של פחמן 14, אני יכול בעצם להגיד מתי החומר הזה נוצר. ואז אם אנחנו משווים בעצם את הטבעות של העצים, ואנחנו מסתכלים על העובי שלהם, ואנחנו מסתכלים על המחזוריות שלהם, ואנחנו מסתכלים מתי היו שנים יותר שכונות, ומתי שנים יותר רטובות, אני יכול בעצם להסיק לאירועי אקלים, שהיו הרבה לפני שאנחנו, המין האנושי, התחיל למדוד ולעשות איזושהי מדידה של, של גשמים ושל אירועי אקלים.
ועושים את זה. זאת אומרת, כן, יש אנשים שמנסים להבין מה קרה פה על סמך המידע הזה.
לגמרי, ומה שעשו לאחרונה זה שלקחו בעצם, ניסו לעשות מדידה של 600 השנים האחרונות, כדי לראות האם באמת למהפכה התעשייתית ולמאה ה-20 הייתה השפעה אמיתית על אירועי אקלים. כי אנחנו היום נמצאים באיזשהו אירוע אקלימי שאנחנו מסתכלים עליו מבפנים. ונורא קשה לנו לקחת זום אאוט ולהסתכל במבט על ולהבין האם מה שאנחנו רואים הוא תהליך טבעי או שהוא פעילות אנושית. ונכון שמבחינה פופוליסטית אנחנו רוצים להגיד, היי, תעצרו את הכל, אנחנו עושים משהו לא בסדר, אבל למדע קצת לא נוח עם זה, כי אנחנו רוצים לראות בצורה מדעית, נקייה, האם באמת למאה ה-20, להשפעה האנושית, יש השפעה על אירועי אקלים שהם יותר גדולים. ומה שעשו זה שלקחו, עשו מחקר בדרום אמריקה, ולקחו 268 עצים מדרום אמריקה, מצ'ילה, אורוגוואי, פרגוואי, בוליביה, ברזיל ופרו, וניסו לבדוק לעשות מפה דנדרו-כרונולוגית של אירועי אקלים מ-600 השנים האחרונות. ומה שהם כן ראו, שכשהם מסתכלים על אירועי אקלים ולמעשה על בצורות מאוד מאוד חזקות, הם ראו שמשנות ה-30 של המאה הקודמת, מ-1930, אנחנו רואים איזושהי עלייה חדה בדחיפות הבצורות שאנחנו רואים, הבצורות החזקות שאנחנו רואים. עכשיו, הם מאוד נזהרים המדענים ואומרים, זה לא אומר באופן חד משמעי שמדובר כאן בפעילות אנושית, אבל אנחנו רואים כאן איזשהו שינוי. וזה מוביל אותנו לנקודה שלמעשה היום כשאנחנו עושים את המדע הזה, אנחנו צריכים הרבה יותר מידע. ודנדרוכרונולוגיה נותנת לנו עוד פן למדע הזה שאנחנו מסתכלים עליו, ומסתכלים על כלל הנתונים כדי להבין האם להשפעה האנושית יש השפעה על אירועי אקלים. וזו אומרת, זו תמונה היא בעצם מאוד מורכבת.
זהו, זו שאלה מצוינת, אנחנו מתנהגים באופן טבעי, כאילו הקשר הוא ברור, אבל תמיד שווה לבדוק את הדברים האלה, ודאי קשר סיבתי בין דברים. תודה רבה לך ביולוגית, ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה לכם.
ועכשיו פינת הקיימות שלנו אין על כדור הארץ שלנו ביקום, והפעם נדבר על פתרון להשפעה שעושה קאמבק, שריפת פסולת. שלום למעצב ולמנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, יאיר אנגל, שלום.
שלום וברכה.
כן, חוזרים לשרוף?
לא חוזרים, שורפים כל הזמן, אבל העניין הוא שיש לנו עכשיו איזושהי תוכנית שמקדם המשרד להגנת הסביבה כבר כמה שנים, ורעיון הוא להקים כרגע על פי התכנון 5 מתקנים, אפילו יותר, מתקני שריפת פסולת להשבת אנרגיה. כלומר, לקחת את הפסולת של מדינת ישראל, ואני כבר רוצה להגיד, זה לא פסולת, זה חומרי גלם בעצם, אבל תכף נדבר על זה, להעביר אותה למתקנים מיוחדים, לשרוף את הפסולת בטכנולוגיות מיוחדות ולייצר מזה אנרגיה. זה הרעיון. הרעיון הזה כרגע עומד לעלות בהערכה כ-4 מיליארד שקלים. סכום צנוע. והכסף הזה אמור להגיע בעיקר מקרן הניקיון. זה קרן שהכסף בה מיועד לשמירה הניקיון במדינת ישראל. והשאלה היא, מה אנחנו צריכים לעשות? האם זה הכיוון הנכון לטפל בפסולת בישראל או בחומרי הגלם שלנו, או צריך למצוא פתרונות אחרים? ושאלה שמתווכחים עליה הרבה זמן, והתשובות להם לגמרי לגמרי לא ברורות. מה שחדש שקרה בתקופה האחרונה זה שברגע שגילה גמליאל נכנסה לתפקיד השרה להגנת הסביבה בממשלה החדשה, היא הקפיאה את התוכנית הזאת לחשיבה מחדש. שזה גם מה שאנחנו חושבים, ארגוני הסביבה, אנשי הסביבה, שחושבים צריך לחשוב על הדבר הזה מחדש, לעשות תוכנית כוללת ולהבין מה בעצם, מה בעצם צריך לעשות. איך קבעו שצריך לשרוף? למה לשרוף בכלל? אולי צריך לעשות עם זה משהו אחר.
אז מה היתרונות והחסרונות של התהליך הזה? כי אני מבין שכן רוצים להפיק אנרגיה באמצעות הפסולת.
תראה, יש פה כמה עניינים. קודם כל, אין פתרון אחד טוב. יש הרבה פתרונות טובים. הפתרון של להפוך בעזרת שריפה, להפוך פסולת לאנרגיה, הוא פתרון טכנולוגי מקובל, הוא קורה בכל מיני מקומות אחרים בעולם. ובעצם יש לנו גם מפעל שעושה את זה פה בישראל, בחיריה יש מפעל RDF, זה מפעל שבו מגיעה פסולת, מייצרים ממנה בתהליך איזשהם גרנולות ומעבירים את זה למפעל נשר, ששם משתמשים בזה בתור חומר בעירה, בתהליך ייצור מלט. יש על זה הרבה ביקורת, אבל זה אפשרי, זה בהחלט אפשרי. העניין הוא שברגע שאתה מקבע כזה תהליך, אתה עושה תהליך לטווח ארוך לפחות 20 שנה קדימה. וברגע שאתה מפנה את כל הפסולת לשריפה, ברור קודם כל שהשריפה, הדבר הכי טוב לשרוף זה פלסטיק, כי פלסטיק הוא אנרגטי, יש בו הרבה קילוקלוריות, ואז אפשר לייצר ממנו הרבה חשמל. ובאותו רגע הרגת כל יוזמה אחרת, כי כל הפסולת של מדינת ישראל תנותה ותגיע לכך שהיא תגיע לשריפה. כלומר, אם רצית למחזר או להשתמש מחדש או ליצור כל מיני מהלכים אחרים, עצרת אותם. עכשיו, מי שאוהב את הפתרון הזה, זה הרבה פעמים ראשי רשויות שמסתכלים כרגע על הקדנציה הקצרה שלהם, והם לא רוצים לעשות את כל הדברים שכרוכים בהפרדת פסולת במקור ובשינוע שלה, בחינוך התושבים, בעמדה של פחים מיוחדים, בכנסות, ברגולציה. והדבר הזה, המחשבה הזאת לטווח ארוך, היא בעצם הם כל חטאת בכל המדינה הזאת. עכשיו, דבר נוסף זה שהיום חלק גדול מהפסולת הולך להתמנה. והמשרד להגנת הסביבה בגדול רוצה להפסיק את ההתמנה הזאת. אבל היטל ההתמנה הוא נורא נמוך. אני אתן לך דוגמה. בישראל היטל ההתמנה עומד על משהו כמו 120-130 ש"ח. וכך הוא קבוע מ-2007, זאת אומרת לא היה שינוי, לטון אני מדבר. כלומר, עולה מעט מאוד כסף יחסית למדינות אחרות, מתקדמות, אירופאיות, ובגלל שעולה מעט כסף להטמין, אז אפשר להטמין כמה שרוצים, או הרבה יותר במקומות אחרים. במקומות הזולים באירופה זה עולה 50 יורו ומעלה. ולכן מדינת ישראל לא מצליחה לצמצם את ההטמנה, והיא צריכה לצמצם אותה מ-90% ל-85%, שזה לא הרבה. ואנחנו חייבים להסתכל על זה כאסטרטגיה לאורך זמן, ולהתחיל להטמיע חשיבה אסטרטגית שלנו במדינת ישראל שתחשוב על כל הדברים האלה. מרמה, מהדבר הראשון שצריך לעשות, ודיברנו על זה המון פעמים פה, זה להפחית את כמויות הפסולת שלנו. וברגע שיהיה לנו תשלום עבור הפסולת הזאת, ברגע שנשלם את המחיר האמיתי שזה עולה על הזיהום, על האיסוף, על ההובלה, על ההתמנה, על, על כל מה שכרוך בהקמת מפעלי טיפול כאלה, וגם על הסיכונים הזיהומים שבאים מהם, שאתה שורף פסולת, אתה יודע שיש איזה משמעויות. גם אם שמים פילטרים ומשתמשים בטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, עדיין יש בעיות. וברגע שלא מטמיעים את המחיר האמיתי הזה, מתחילות להיות בעיות. דבר נוסף זה שמדינת ישראל לא ידועה כמדינה עם הקפדה מאוד גדולה על, על זיהום אוויר, ועל הקפדה על תהליכים סביבתיים, כמו מדינות אחרות, נגיד באירופה, כמו הולנד, כמו גרמניה. ויש פחד גדול שהמפעלים האלה שיבנו, הם יכולים לזהם את הסביבה, לא לעמוד בדרישות החוק וכו' וכו'. והכי חשוב זה שאנחנו חייבים לחשוב על העתיד שלנו. זאת אומרת, לנסות להבין איך אנחנו מדמיינים את העתיד שלנו. איך אנחנו מדמיינים את העתיד של, של מה שאנחנו רוצים לחיות בו. אני רוצה לתת לך דוגמה אחת מעבודת דוקטורט של אפרת אלי מלך, שעשתה אותה בהנחיה של פרופסור אופירה איילון, ששוחחתי איתה לקראת הפינה שלנו היום. בעבודה שלה היא בדקה איך מצמצמים פסולת בזבוז מזון. ואחד האינדיקטורים הברורים ביותר, ואולי הברור והיחידי ביותר שהיה של צמצום בזבוז מזון, היה שאנשים הפרידו את הפסולת האורגנית שלהם, בבית שלהם, בעצמם. ואני יכול להגיד לך, כמי שעושה את זה לפחות 8 או 9 שנים בעצמי, ברגע שאתה מפריד את הפסולת האורגנית בבית, ואתה רואה כמה אתה זורק, אתה מתחיל להתחיל לחשב את זה מחדש. אתה מחשב אשכרה מסלול מחדש. אתה רואה שקנית סתם דברים. אתה רואה שבזבזת המון כסף. ולאט לאט אתה מתחיל למנן את הקניות שלך. אתה חוסך המון כסף, ואתה חוסך המון פסולת, וחוסך המון עבודה. וברגע שאתה מוציא את הפסולת האורגנית, הפסולת האורגנית זה כל הפסולת מהחי ומהצומח, מהפסולת הרגילה שלנו, אתה גורם לעלייה ברמת חומרי הגלם. זה פשוט לא מסריח, לא צריך לפנות את זה, אפשר להפריד את זה, אפשר למחזר את זה, אפשר למיין את זה. ומה שאפשר לעשות ברמה האישית, אפשר לעשות את זה במדינה שלנו, ולחסוך כמויות אדירות של כסף. ולכן את ה-4 מיליארד שקלים האלה מקרן הניקיון צריך להפנות אותם לחשיבה לטווח ארוך, למהלכים אסטרטגיים, להחלטות שהן החלטות שאפשר לקבוע אותם רק אחרי בדיקה. רק אחרי בדיקה והבנה של המערכת הכוללת ושיתוף התושבים והציבור. כמובן שיתוף של מומחים ומחקר אקדמי.
אמרת שבאמת אמורה להתבצע חשיבה מחדש, אז מה, אז תהיה נוכחות לכל הקולות האלה שהזכרת בחשיבה מחדש הזו?
כרגע המצב לא לגמרי ברור, אבל ממה שמסתמן, נראה שהשרה בינתיים שינתה מעט את דעתה, וזה כן הולך עוד פעם לפתרון הקודם, בלי שנעשתה חשיבה עמוקה. זה לא משהו שאפשר לעשות אותו בשבוע ובשבועיים. המהלכים האלה, בעצם מ-2012 אין מימון למחקר על פסולת בישראל. כלומר, ואתה צריך להבין שהפסולת בישראל היא שונה לגמרי, מהמהלכים של פסולת במדינות אחרות. אנחנו מדינה עם הייחוד שלה, אין לנו חומרי גלם. רוב חומרי הגלם שלנו יובאים ממדינות אחרות. הרצון הזה למצוא פתרון נורא נורא פשוט, הוא לא יכול לעבוד לפי הדברים האלה. ושאנחנו מסתכלים ומנסים להעתיק תהליכים ממקומות אחרים, אנחנו מפספסים לפעמים דבר מאוד מאוד חשוב. למהלך הזה של פסולת, לכל הדבר הזה שדיברנו עליו המון פעמים, על כלכלה מעגלית, החשיבה מרמת חומרי הגלם בחזרה לחומרי הגלם, יש לו DNA. וה-DNA הזה שונה בכל מדינה ובכל מקום. וברגע שלא לוקחים בחשבון חלק מה-DNA הזה, המהלך נקטע, וכל השרשרת הזאת היא לא יכולה לעבוד. זה קרה כבר בעבר בחוקים אחרים שמדינת ישראל עשתה, בלי להבין את השרשרת, שרשרת ה-DNA של חומרי הגלם והפסולת, ובגלל זה החוק הזה מקרטע. הוא לא פועל כמו שצריך. אנחנו חייבים להבין מה קורה עם הדבר הזה שאנחנו קונים, עם המוצר הזה, עם האריזה הזאת, עם המקרר, עם הקילו עגבניות, עם האריזה שלה, איך זה קורה ומה קורה עם זה שאנחנו משתמשים בזה, לאן אנחנו מובילים את זה, מה קורה עם זה עד לקצה השרשרת. ואם לא, זה נקטע והופך להיות תהליך ליניארי שבו או מטמינים או שורפים. ואלה הם שימושים מאוד 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 מטופשים בחומרי גלם. כי אין לנו חומרי גלם.
זה באמת ברמת הממשלה והמדינה שצריכה לחקור אותו ולהסיק מסקנות ואז ליישם את המסקנות האלה בקביעת מדיניות ארוכת טווח, כפי שאמרת. תודה רבה לך, מעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה. תודה רבה לך. ובעקבות הסערה שהתחוללה סביב חברה לייצור תחינה, שהודיעה שהיא תתרום לעמותה התומכת בלהטאבים, ואז הוחרמה במקומות מסוימים, בפינתנו שלושה שאוכלים, נדבר על הפוליטיקה של הסומסום. שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת, שלום.
שלום דודו.
כן, סערה סביב תחינה.
כן, ממש סערה בכוס תחינה.
יש פוליטיקה שקשורה למזון כמובן.
כן, בוודאי. אני אתחיל לא בפוליטיקה גדולה, אני אתחיל בדברים קטנים ונתקדם לכמה זמן שיהיה לנו לכיוון הסערה הנוכחית ומה בעצם, כיצד המזון משקף את הפוליטיקות הגדולות שאתה כיוונת אליהן.
לגמרי, למרות ששוב אנחנו מדברים פה על הכרה בזכויות אדם ושוויון וכו', זאת אומרת, זו לא פוליטיקה מאוד מורכבת, אבל אוקיי.
אני חושב שהיא מאוד מורכבת, וזו הסיבה גם שהיא מעוררת כל כך הרבה התנגדות. אבל בוא נשמור את ההסתייגויות לאחר כך, אני קודם רוצה לדבר תכלס על טחינה, ברשותך.
בבקשה, אני סותם את הפה, בבקשה.
חס וחלילה.
לא, אני צוחק כמובן, דבר, בשמחה.
בשנים האחרונות כולנו שמענו על המונח הזה, סופר פוד, מזון על. כנראה שזה גימיק לא קטן, עובדה שבאיחוד האירופי אמרו להם, תפסיקו להשתמש בזה. אבל כולנו שמענו על הג'וג'וברי, על הקייל, על הקינוע, על נפת החיטה, כמזון על. אבל אם יש מזון שבאמת אפשר להגיד שהוא מזון על, זה התחינה. אחד המוצרים הכי ותיקים שיש, ובשנים האחרונות יש לו עדנה. ויש לו עדנה כי קודם כל אנשים יותר ויותר מבינים את המרכיבים הבריאותיים שלו והתרומה שלו לתזונה שלנו, אבל גם אנשים שהם טבעונים וצמחונים, טחינה יכולה לשמש כמסמיך טבעוני יותר טוב עם מוצרים מהחי, אתה יודע, בכל מיני מרכיבי אוכל שאנחנו עושים. והיא באמת מצדיקה את הכינוי הזה, כי היא, מה זה טחינה? בעצם זה כמו חמאת בוטנים, אתה לוקח את הסומסומים, קולה אותם, תוכן אותם, אין תוספות. ומה היא מכילה? המון אומגה 3, שומנים בלתי רבועים, עשירה בחלבון, בוויטמין B ו-E. מי שסובל מהאנמיה, מי שיש לו מחסור מברזל, ממליצים לו על הטחינה. כחלק מהמגמה הזאת של לגורמטיזציה, של השדרוג, מתחילים לראות בשוק הישראלי, אבל גם בעולם, המון חברות של טחינה. אחת מהן זה טחינת אל ערב, או במילים אחרות ארז. והטחינה הזאת באמת קיבלה שבחים מקיר לקיר, אושיות קולינריות התנדבו לעשות לה פרסומות, חומוסיות ידועות. מה זה הטחינה הזאת? בשנת 1989 מקים מהנדס מכונות בשם אסד זהר, זכרונו לברכה, הוא נפטר מאז, חברה משפחתית. הוא נקלע, כמו שאשתו מספרת, הוא נקלע במקרה לאיזה מפעל קליית סומסום. אלא מה, שהוא נפטר צעיר והותיר את ג'וליה אשתו, אם צעירה שהייתה עד אז מורה למתמטיקה, עם המפעל הזה. וגברת ג'וליה זהר לוקחת את הפרויקט הזה, נכנסת לנעליים שלו, וללא ניסיון, לא בכלכלה, לא בניהול, לא בתזונה, מתחילה לנהל את המפעל. עכשיו, זה מאוד מאוד מיוחד הסיטואציה, כי היא ככה, היא בת המיעוט הנוצרי בתוך החברה הערבית בישראל. היא אישה יחידה בשעתו שמנהלת מפעל. ולא רק שהיא הצילה את המפעל, היא הפכה אותו להצלחה מסחרת. תחינת אל ערב היא מותג עולמי היום. מוכרים אותו בארצות הברית, 30-40% ממה שהיא מוכרת זה בארצות הברית. השם הזה, אם הם מספרים, ניתן להם כי הם נטו עץ ארז בחצר, בחצר המשפחה בבית בנצרת, וזה הלוגו שלהם. עכשיו, הסיפור הפמיניסטי הזה עד היום זכה לשבחים מקיר לקיר. בין השאר כי גברת זהר משלבת לא רק מומחיות כלכלית, אלא גם מחויבות חברתית. המון נשים, חד-הוריות, אנשים בעלי מוגבליות ופיזיות עובדים במפעל. אבל כמו שאתה פתחת, בלי שהיא התכוונה לזה, קופסת התחינה הזאת הפכה להיות בשבוע האחרון מוקד לסערה ציבורית בחברה הפלסטינית בישראל. ומה הסיפור? פונים לחברה הזאת, כמו שפונים להרבה חברות, גוף שמקדם את הזכויות הלהט"ביות בחברה הפלסטינית בישראל ומבקש תרומה. וגברת זהר ידועה בתרומותיה, היא נותנת להם תרומה. בעמוד הפייסבוק שלו, איש פרסום שחי בכפר קנה, אגב, בן של אחד מבחירי התנועה האסלאמית, כותב ככה. הוא כותב, הסיוע שהחברה מעניקה לקהילה הגאה הוא שגוי, כי יש בו תמיכה בסוטים. כך בדבריו. הוא מעלה את הפוסט, וכמו אש בשדה קוצים, בעלי חנויות מכל הארץ, מעלים סרטונים בפייסבוק, שבו הם מצלמים את עצמם, נואמים נאומים גדולים, ומורידים את המוצרים מהמדף. אנחנו לא מוכנים לתמוך במי שתומך בסטייה מחוקי האסלאם. גם חברות מזון גדולות התחילו להוריד את המוצרים, בקיצור חרם כלכלי. אנשי דת בוודאי נכנסו לסוגיה, עימד רן המשך, כותב ככה, דרך תחת השטג, אחרימו התחינת אל ארז, הוא טוען כנגד גברת ג'וליה זהר, שהיא מקדמת הומוסקסואליות בחברה הערבית בישראל. הוא אומר, ובגלל זה אתם צריכים להחרים אותה. והוא עוד שואל ככה, אין פרויקטים שאנחנו צריכים יותר לתמוך מהם מאשר בהומוסקסואלים? ומאז הרשתות החברתיות בחברה הפלסטינית בישראל, אבל גם מעבר לה, כפי שעוד הראה, עוסקים בעד ונגד, מול הקמפיין החרמה יש גם קמפיין של תמיכה. ואני חושב שאנחנו צריכים רגע לעצור ולשאול, בעצם איך מותג של תחינה גולמית, מצליח לשלהב, להציס, לעמוד במוקד של מאבק שיש בו גם פגיעה כלכלית, כנראה שגם איומים פיזיים, גם על עיתונים שכתבו על הפרשה הזאת. ואני חוזר אחורה מספר שנים, מחקר שעסקתי בו בעמדות הציבור הפלסטיני ביחס למקום הקדוש בירושלים, לאל-אקסה, אני מראיין בכירים פלסטינים בתנועה האסלאמית. ובאותם ימים עמד להתקיים מצעד גאווה בירושלים, והתנועה פרסמה הודעת תמיכה. ואני בדיוק בביתו של אחד המוראיינים, ואני אומר, תגיד, למה אתם בכלל עוסקים בזה? זו סוגיה פנים יהודית. אז הוא אומר ככה, אצלנו באסלאם אין בעיות, כי אצלנו אין הומוסקסואלים. אבל ירושלים היא עיר קדושה, ואנחנו חושבים שזה מאוד לא מתאים לקיים בה אירוע שנותן במה לסוטים. עכשיו, אני באמת, אני לא נכנס בהרחבה לאמירה הזאת, אבל העמדה הזאת היא לא ייחודית לדובר הזה. העיסוק ביחסים חד מיניים, קבלת הקהילה הגאה בכלל, והאמת שהתמודדות עם כל משהו לא יחסי מין שמוסדרים בצורה חוקית, הם טאבו מאוד גדול בחברה הזאת. והדברים האלה באים לידי ביטוי לא רק בחיי היום-יום שלהם, אלא אנחנו רואים אותם, אגב, בכל התרבויות והחברות בעולם, ואנחנו רואים רתיעה מלהתעסק בעניין הזה בצורה פומבית. אבל מה קורה עם אוכל? למה אוכל מפעיל אותנו יותר? כשאתה מדבר על מוצרים אחרים, מכונית, בגדים, רהיטים, מזון הוא ייחודי, ואני כבר טוען בכל השיחות שלנו שהוא גם מאוד מאוד פוליטי. ולמה? כי למזון יש השלכות מרחיקות לכת מעבר לעניין של להזין את גופנו. אולי רק בגלל העובדה שאין שום מוצר שאני מפנים אותו והוא הופך להיות חלק מהגוף שלי. זאת אומרת, ברגע שאכלת אותו, הוא תרתי משמע מה שאתה. ולכן הוא גם תווך נורא מורכב, רב רובדי, מהממד הביולוגי המיידי, לפוליטי האישי, למשפחתי, ללאומי, לגלובלי. קשה למצוא קבוצות שאין להם איזה שהם כללים וחוקים שקשורים במזון. הצורך הזה לאכול אותו כל יום הופך אותו בוודאי לחיוני וקריטי. ולכן המין האנושי פיתח מערכות חברתיות, טכנולוגיות, לספק את הדבר הזה. Literally, אין חיים בלי מזון. תחשוב על ביות של צמחים ובעלי חיים, ניצול כוח אדם ועבדות שהייתה קשורה המון פעמים לייצור אוכל, מסחר, יחסי חליפין בינלאומיים. ולכן אנחנו גם מאוד מאוד פגיעים ונוחים לשליטה. מי ששולט בתהליכי ייצור והספקת מזון שולט בנו. המזון והאכילה בכלל הם נורא נוחים לפעולות סמליות. ואנחנו רואים את הרוטיניות של הפעולות היומיומיות מתורגמות בתוך תקסים. המזון בכלל הוא מערכת מלאה בסמלים. ולא רק זה שהחברה מובנית על ידי הסמלים האלה, היא גם מבנה אותם. הסמלים האלה מייצרים את החברה. למשל, האם נאכל מצות בפסח? האם נאכל חמץ בפסח? זה לא רק החלטה תזונתית. ההחלטה הזאת שכל אחד מאיתנו ייקח, תמקם אותנו בתוך הקבוצה שאנחנו שייכים אליה. להחלטה הזאת יש גם משמעויות פיזיות. תחשוב על סופרמרקטים במהלך הפסח, איך סוגרים לנו ערוצים שלמים כדי שלא נראה את החמץ. אמר פעם מישהו שההחלטה הכי פוליטית שרוב האנושות תיקח היא בקצה המזלג שלנו. ואני חושב שבאירוע הספציפי הזה ראינו אותו. האוכל הוא באמת הדרך שלנו להתחבר לסובב. ודרך הבחירות שלנו אנחנו משפיעים לא רק על עצמנו והבריאות שלנו, על החקלאות, על המזון, על עיצוב מדיניות תזונה עולמית ועוד המון דברים. ואני חוזר לסיפור של התחינה. הסיפור הפמיניסטי הזה של תחינת אל ארז, שבמידה רבה היה פה איזה קריאת תגר על תפיסות פטריארכליות מאוד בחברה הערבית, ההצלחה שלו, כמו הקבלה של גברת זהר, בוודאי מלמדים על שינויים שמתרחשים. אבל בנקודת זמן הזו, התחינה הופכת כאן לשדה מאבק בין תומכי הקהילה הלהט"בית הפלסטינית למתנגדים שלה. המתנגדים חמושים בפרשנות על אסלאם וכיצד החברה הזאת צריכה להתנהל, והתומכים בפרשנות יותר גלובלית על ערכים תרבותיים. אבל כאן ממש לא הסתיימה הפוליטיזציה של הסיפור הזה, כי אחרי שהסערות התחילו, הרשתות החברתיות התחילו לסעור, איימן עודה, חבר הכנסת איימן עודה, יושב הראש של התנועה המשותפת, מעלה פוסט, ובו הוא אומר, יוצא נגד כל המגנים הדתיים, ואומר, תגידו, איזה צבועים אתם? אתם מחרימים את הגברת הזאת שסייעה למישהו, אבל אתם תומכים בחברות שתומכות בצהל למשל? והאתגור הכי פוליטי לעניין יצא דווקא מארגון הלהט"בי הפלסטיני, שבעצם האשים את הארגון הישראלי בזה שהוא מכשיר את גברת ג'וליה זהר, שהייתה שותפה לפרויקטים, הוא קורא להם קולוניאליסטים ומתנשאים. ככה שהתחינה שנשים על השולחן או שלא נשים על השולחן, זה לא רק שינוי הצבירה של הסומסום. אנחנו מעבירים את הטבע מהמצב התרבותי שלו למצב הפוליטי שלו בבחירה שלנו. נקנה את התחינה, לא נקנה אותה, נאכל, לא נאכל. ולכן לאוכל תמיד יש פוטנציאל נפיץ. המיתוג של המזון בסערה הקטנה הזאת שאני קראתי לה בקוס התחינה המקומית, הוא חומר נפץ שהוא בעצם עוד זירת קרב שבה אנחנו, כל אחד מאיתנו, מבקש לקדם את הערכים שהוא רוצה לראות בחברה שאליה הוא משתייך.
זה ודאי סיפור מטלטל, ובכל מקרה יש פה קונפליקט בין כוחות, שמרנים וכולי, כאלה אחרים, אבל איכשהו בסופו של דבר, כל הדבר הזה מעורר תיאבון רב לקראת אכילה של תחינה. איכשהו הפינות האלה, גם אם הן טעונות מאוד, הן גורמות לנו לרצות לאכול מיד.
נכון, תדע לך שבקורסים שלי על אוכל, כשאני מגיע להרצאות האלה, אני תמיד אומר לסטודנטים לפני, תבואו עם אוכל מהבית. תבואו לפני זה, שלא תתלוננו באמצע שאתם לא יכולים להקשיב.
לגמרי, תודה רבה לך, פרופסור נמרוד
לוח, חוקר ותיק חברתיים,
תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת, תודה לך. אנחנו סיימנו את התוכנית, נספר לכם מי עמל על המשדר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל, ואנחנו גם בשידור חוזר כאן בכאן תרבות בשבע בערב, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית, להתראות, יום נעים, שימרו על עצמכם ועטו מסכות, להתראות. We'll be right back.